גיקונומי, פרק 860, השבעה במרץ, והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את רועי דן. רועי הוא שיאן ההופעות בגיקונומי, הוא הבאדם שהגיע הכי הרבה פעמים מתוך ה-860 פעמים האלו, והפעם הסיבה הרשמית הייתה, א', אני אוהב לדבר איתו, זו הסיבה האמיתית, אבל מעבר לכך, מנייק הגיע לסופה. שלוש עונות, המון שווחים, המון סופים, באמת, אחת מהסדרות טלוויזיה יותר בולטות שנעשו פה, וזה נעשה בתאגיד, ויש הרבה שעוריות סביב העונה הזו, נכנסנו לחלקן, דיברנו בגדול על הסדרה. ניסינו להתרכז בעיקר בסדרה, החלקים המכניים של איך עושים סדרה כזו, הקשיים של התקציב, האישורים שצריכים, כמובן, כיוון שזה רואי, וגם אני, כי גם אני אוהב את הדברים האלה, נכנסנו קצת לקונספירציות, נכנסנו כל מיני... לפוליטיקאים שמקבלים מיליוני דולרים ולא ברור מאיפה זה הגיע ולמה זה הגיע, אז לא יותר מדי דיפ סטייט, אלא סתם להצביע על דברים שנראים מוזר ולהגיד, היי, זה נראה מוזר, אני מניח שאת חלקכם זה יעצבן, וזה בסדר גמור, ואני מבין למה זה מעצבן, אבל זה מה שזה. ולפני שנגיע לזה, נדבר על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת בטר, שמתעסקת בעמלות הקטנות, המעצבנות, הנסתרות, שמתחבאות לנו בשלל מוצרים פיננסיים, לא מיליוני דולרים לפוליטיקאים, אלא הכסף שלכם. אתם משלמים את הכסף אלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות ביטוח, לקרנות הפנסיה, חברות אשראי, וכולם אומרים לכם, לכו להתמקח איתם. אבל צריך להגיד האמת, זה יותר קל להגיד מאשר לעשות. אז הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא, וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים כל הגופים הפיננסיים, מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסרונות של החברה היא בחינם, והחברה מרוויחה רק אם הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולם היא דרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה או ייכנסו לקישור המצורף לדף הפרק. גיקונומי 860, השבעה במרץ, והיום יש לי את הזכות הגדולה לארח את יוצר הטלוויזיה הכי פופולרי בארץ, רועי דן, מה העניינים?
שלום.
שלום, שלום. שלום. תגיד, אתה עובך בראש שעוד כזה לא תעשה לפעמים?
ממש לא, יש לי תוכניות לעשות דברים עובד או טובים.
כן? אתה לא, אין לך את הזה את הרגשה כזאת של מי שסיים את הסמויה אחרי עונה 5 וכזה אומר לעצמו, כזה לא יהיה עוד?
לא, יש, קודם כל אני כבר בעיצומו של הדבר הבא, שדעתי אפילו יהיה יותר גדול, אבל, או לפחות יש לו את הפוטנציאליות כזה, אבל, לא, ממש לא, יש לי מלא רעיונות עוד בסדרות, יש לי הרבה תוכניות להמשיך עוד הרבה זמן.
כן, אין תוגה כזאת של לסיים סדרה שכולם אומרים שהיא טופ 5 כל הזמנים שאולי עוד לא יהיה כזה?
לא, כי אתה מסיים, זה כאילו... תראה, היה לי לחצים בלתי קונבנציונליים להמשיך את זה. כאילו, יש איזה ספינו, כאילו, שאני אמור להתחיל מתישהו, אבל להמשיך כאילו את הדבר עצמו, וזה היה נראה לי לא נכון, פשוט כי, אתה יודע, זה נגמר, זה נתוגה, כאילו, אני החלטתי לסיים. וזה, אתה יודע, אתה ממשיכים הלאה לדבר הבא, זה לא... אנחנו מזרי הדפנה.
כן, עדיף להיות breaking bad ולסיים משהו כמו שצריך מאשר להיות, לא יודע מה, הכנס שם של סדרה שנמשכה שתי עונות יותר מדי.
כן, כן, הרגשתי שזה כבר לא, אין לי איך להמשיך את זה, ושזה גם, אתה יודע, צריך להמשיך הלאה בחיים, אחרי באמת הייתי נתקע, אתה יודע, עשור מהחיים שלי לסדרה אחת, זה היה כבר גזמה.
כן, גם צריך להגיד את האמת, שבלי לעשות ספוילרים, הקו העלילה המרכזי... הגיע, לא, לא, זהו, מציאת עצמו yeah. טוב.
כן, זה בכוונה.
כן, אני מניח, אבל אם היית מנסה למתוח את זה עוד, אני חושב שכבר היית מתחיל להרוס, לא?
כן, כן. אם הייתי עכשיו מנסה כאילו להסביר למה אני ממשיך את זה, זה כבר היה...
זה, כבר זה, היה קצת, זה קצת כזה כמו רוד ראנר, אתה אומר, אוקיי, תפוס אותו וזהו.
כן.
אתה יודע, אתה...
הרגשתי שזה לגמרי מציאת עצמו, ש...
אתה יכול לעשות עכשיו נגיד סדרה לשר אוצר שיש לו בת שעשתה מיליוני דולרים, והיא אומרת שהיא נתנה ייעוץ, אבל אף אחד לא יאמין לך. זה קצת מבאס, לא? שאתה מוציא עלילות שאנשים אומרים, אה, זה הזוי או דברים כאלה, ואתה רק אומר להם, המציאות יותר הזויה, אבל...
זה משעשע אותי, אני לא יודע. אני יודע שהרבה אנשים לא חשופים לדברים האלה, אז זה מצחיק אותי תמיד לראות שחושבים שזה דברים מופרכים.
מה זה אומר אנשים לא חשופים לדברים האלה? מה מבין הסיפורים...
לא כולם אוכלים את ה... אתה יודע, לא כולם עוקבים באינטנסיביות אחרי כל פתלתוליהם של כל מיני חקירות וכל מיני סיפורים. אתה יודע, בסוף אנשים, רוב האנשים בסוף... צורך מקבלים, אתה יודע, גם כמות מוגבלת של מידע, וגם מידע שהוא curated מאוד בזהירות בחלק מהפלטפורמות, לכאן ולכאן. ולא תמיד... לא תמיד יודעים הכל, אז יש אותי שאנשים כאילו יכולים בפסקנות נורא להגיד, זה לא יכול לקרות, זה לא זה, זה דבר שכבר קרו והתפרסמו גם, והכל... זה משעשע אותי תמיד.
עכשיו הייתי באיזה אירוע עם כמה חברים מפעם, ובדיוק שמעתי איזו שיחה בצד על מנייק, אז מישהו אמר, חלק מהחבר'ה משרתים המשטרה, ובגלל למקומות כאלה בכוחות הביטחון, ואז מישהו אמר, העונה הראשונה היא עבודת המונפצת, ואז הבן אדם השני אומר לו, אבל אתה יודע שזה האחים האלה והאלה, והסיפור הזה והזה, כן?
כן. לא, תראה, זה, אתה יודע, תמיד זה לא בדיוק אותו, אני לוקח איזשהו מבנה... איזשהו רעיון כללי מהנציאות ומשנה אותו. והעונה הראשונה, הסיפור האמיתי של האחים פריניאן, ביחס לסיפור שהיה במנייק בעונה הראשונה, הסיפור האמיתי הרבה יותר מפרח.
זה מה שרציתי להגיד לך. זה נחמד שאתה אומר לי שאתה יוצא מהסיפור האמיתי, אבל אתה רק הופך אותו לטיפה יותר שפוי וטיפה פחות מופרע.
כן, הסיפור האמיתי במקרה של הפרשה הזאת, גם זה הכל דברים שהתפרסמו, זה... סיפור הרבה יותר. בוא נגיד, זה ככה, הרשלנות השלטונית והשחיתות השלטונית שם הייתה עוד הרבה יותר גבוהה.
אין כמעט סיפור במציאות שלנו, שאני לא משוכנע שאם הוא יהיה טלוויזיה או קולנוע, לא יהיה, כאילו שאני לא יהיה בבעיה לצרוך את זה, כי אני אגיד שזה הזוי מדי. זאת אומרת, יש לנו, לא יודע מה, עבריין לכאורה, כמו ניבי זגורי ועורך דין שרמן, שהשופט אומר להם, אתם חייבים להישאר ביחד, כששני הצדדים לא רוצים להיות ביחד, וזה מגיע לפיצוצים, ואתה אומר, אוקיי, אם הייתי רואה את זה בסדרה, הייתי אומר, זה חרת השרידאות, זה פשוט לא הגיוני.
כן, אבל זה... אני לא יודע אם אתה היית אומר את זה, כי אתה קצת מבין את ה... לפעמים, במיוחד במערכות כאלה, אין כל כך אופציות טובות מהאנשים האלה. זאת אומרת, זה לא אנשים, אנשים לא עושים את זה מתוך איזה רוע או...
אתה מדבר על השופט שפוסק ככה.
כן, יכול להיות שאין אופציה טובה שם.
לא, כי יש מציאות. יכול
להיות שאם לא זה, אז הפיצוצים היו קוראים קודם, בין...
כן, השופט אני מניח, רק רוצה שזה יסתיים כבר, והוא אומר, לא, תישארו, ובוא נסיים כבר את השטות הזאת, וכל אחד ילך את דרכו.
כן, הוא לא עושה את זה, הוא לא, השופט הזה, הוא לא רע לב, לא אדם רע. הוא חושב שהוא עושה את הדבר הנכון, אין לו פה אופציות טובות, אז הוא בוחר באחת האופציות הגרועות, ומקווה שיהיה בסדר. ואם אחר כך יהיה בסדר, יצא גדול, לא יהיה בסדר, הוא במילא שופט, ויש לו קפיאות של פנסיה, ואנחנו לפתע אותו, כי אין איך.
אני יודע מה, יהיה בסדר, לי בבית של ההורים בבאר שבע לפני 15 שנה היה שופט שמחוץ לבית שלה היה ניידת כל הזמן בלי לציין שמות, כי רצו לרצוח אותו, אז אני מניח שיש פה יותר גרוע מלאבד העבודה שלך בעולמות האלה.
כן, בעולמות האלה.
בסדר, זה העולמות שאתה בוחר להתעסק בהם.
כן, במקרה הזה, כן.
היה לך מחשבות, זאת אומרת,
נגיד לקחת... גם, תמאס לי מהעולם הזה, זה גם אחת הסיבות שרציתי להפסיק, אני לא רוצה להיות שבוי בעולם התוכן הזה כל חיי.
And yet, הספיד-אוף הוא גם בעולם הזה.
כן, כן, אבל בכיוון אחר לגמרי, בכלל לא באותם עולמות של בלי מחש, בלי כל הדברים האלה.
תשמע, הסמויה...
כן, שהוא קורה בבאר שבע.
עיר ההזדמנויות והעניין. לא, זה באמת, כל הכבוד שאתה עושה את זה, באמת יש הרבה מה לספר, אבל אתה יודע, שאני מסתכל על זה, למשל על הסמויה, שגם אני וגם אתה מאוד אהבנו, כן גיוונה מאוד, אתה מסתכל על חמש עונות, והיא סיפרה סיפור של עיר, כשאתה יודע, שוטרים וגנבים זה חלק ממנו.
כן.
זה משהו שמעניין אותך, היה מעניין אותך נגיד להרחיב את הדמויות של מנייק, ופתאום לתת להם תפקיד צדדי בסיפור רחב יותר?
זה קצת מה שאני עושה בספינו.
מותר לך קצת לספר על זה, או שעדיין לא?
כן, כן.
יאללה, תן קצת. מה הולך שם?
כלליים, כי אני די מתעצל באמת לעשות את זה, אני לא יכול לספר הרבה. אבל לא בגלל סודיות, אלא בגלל רשלנות.
בגלל שזה עדיין ברמת הסטיקי נאוץ, ועדיין לא ברמת A4.
כן, זה בעצם הספינוף, כאילו בעצם מתרחש כאן, בהווה שלנו עכשיו, אבל שזה כמה שנים אחרי אירועי מנאייק, שכאילו מתרחש, כאילו לפני הקורונה בעצם. מה שקורה זה שטל, אז זה מתרכז בדמות של טל, שעזבה את המשטרה, בהכשרתה היא עובדת סוציאלית, אז היא הלכה, התחילה לעבוד פשוט בתור עובדת סוציאלית, בתור פקידת סעד חירום, שמטפלת בבני נוער בפזורה הבדואית, בני נוער בסיכון. והיא מטפלת באיזו ילדה שבסיכון, מאוימת, שנרצחת, בפרק הראשון, מסתבר שזה הרצח העשירי באותה חמולה בעשר שנים. ועד עכשיו לא פיינחו כלום, לא, המשטרה לא בדיוק התאמצה לטפל בזה, גם. אז זה לא, היה מאוד קשה, וזה הכל ככה עבר מתחת לרדאר, ובמקרה הזה, בגלל שהילדה הזאת היא טיק טוקרית, היא משפיענית איפור, יש לה כזה טיק טוק של איפור בערבית, לאחת הסיבות לזה שהיא מאוימת, אז זה כאילו כן תופס פתאום איזה התעניינות תקשורתית, ונהיה קצת ככה התקוממות בציבור, איך זה יכול להיות, 10 נשים, 10 שנים, בלה בלה בלה, איפה המשטרה, ולחץ גדול פתאום צמרת המשטרה, מחליטים, אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לזה, ומקימים צחרם, ומביאים את הקצינה הבדואית היחידה במשטרת ישראל, שבכלל מהצפון, איזה בדואית מהצפון, בכלל לא מכירה, אבל לא קשורה, היא גם אפילו לא חוקרת רצח, היא כאילו מביאים אותה רק בגלל ה-diversity hire, כאילו, אבל היא כן, יש לה אג'נדה, והיא כן מתכוונת, כאילו, לנצל את האירוע הזה, היא לא סתם באה, כאילו, שמבטיחים לדרגה, וחוברת בעצם גם, כאילו, מוקם איזשהו צוות חקירות כזה, מכל מיני פליטים, ואחד מהם זה טל, שאומנם היא כבר לא שוטרת, אבל יש לה את כל הקשרים, בפזורה וזה, ואת כל בגלל העבודה שלה, גם היכולות שלה מהעבר, והיא מצטרפת את הדבר הזה, וחוקרים את המקרה הזה.
יש הרבה מה לשאול פה. בוא נקפוץ על המוקש הראשון ברשותך. הסתכלת על הטיק טוק והפייסבוק של השחקנית שתשחק את השוטרת הבדואית כבר?
לא, אני לא... לא נולדה קודם כל לדעתי. זה הזמן שוקח לעשות סדרות של הפסוער, ובחיתוליה. לא, לא הסתכלתי עדיין. נחכה לצרה הזאת כשנגיע אליה.
מה, זה, להתעסק בנושא הזה, זה פחות או יותר הנושא, אני חושב, הכי, אתה יודע, טופ 5 נפיצים בחברה הישראלית. בכוונה אני אומר ישראלית ולא יהודית, כי זה...
כנראה שלא מספיק נפיץ.
הוא כן מאוד נפיץ, זה שלא מתעסקים בו, אתה יודע, זה מסיבותינו שלנו כמדינה, אבל שאתה מגיע להתעסק בפזורה. זאת אומרת, אתה אפילו לוקח לעצמך איזשהו כיוון כללי מראש, או שאתה אומר לאיפה שהסיפור ייקח אותי?
לא, קודם כל זה מבוסס בקווים מאוד 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 כלליים, על איזשהו סיפור אמיתי. שדווקא לא קרה שם. יודע בגדול מה הסיפור שאני רוצה לספר. אני רוצה לספר, זה סיפור חקירה. על כמה קשה לנהל חקירה כזאת בתוך קהילה כל כך סגורה, ו... מאפיינים כאלה ייחודים, כמו שיש לקהילה בדואית שם. על צדדי הטובים והרעים.
איך עושים תחקיר? זאת אומרת, בניגוד, אתה היית מתנדב במשטרה, אז אתה מכיר, אתה גם מעורב בתקשורת.
אני הולך לעבוד עם מישהו שהיה מעורב בחקירה אמיתית. כן, אז מישהו שהיה מעורב בחקירה אמיתית, שיש לו שם גם הרבה מאוד קשרים בעולמות האלה, לא רק בדואים, אלא גם... בעולם הזה של הרווחה, בנישה הספציפית הזאת. ואני הולך, חלק כבר נפגשתי, אני מפגש עם אנשים, מסתובב, אני עושה תמיד.
יש כל כך הרבה כיוונים, הרי חלק מהדברים שהפך את הסמויה לסדרה כל כך טובה, שהרי זה לא רק בידור, זה גם לתת פה איזושהי אמרה חברתית. נתנה לא מעט אמרות חברתיות, אבל בלי להיות נחרץ מדי. זאת אומרת, הדברים ש... אותו יוצר אחרי זה עשה בטרמה וכאלה, שקצת ביאסו אותי, כי הוא התחיל להכיל אותי בכפית את האמת החברתית שלו. איך נמנעים מזה?
זה כבלי אד ברנס, הוא לא שווה כלום אחרי. הסדרות שלו טובות רק שעובד עם אד ברנס.
זה כמו טרנטינו והעורכת שלו, שברגע שהיא מתה, הדבר הזה מתחיל ללכת לעזאזל.
זה טוב רק שזה אד ברנס. הוא בעצמו חתיכת...
זה מה שזה, אתה ממש מרגיש את זה. זאת אומרת, אתה רואה את האיזון בין, הרי מה הסיפור של הסמויה הזה, זה כאילו, אתה יודע, שוטר לשעבר, פקליט לשעבר, שכותבים את הדברים האלה, ואתה רואה שאת האיזון בין לבין, ואתה ממש, הניסוי הזה, שאד ברנס לא מעורב, ויש לך תרמה, אומר, אוקיי, זה עדיין טלוויזיה ברמה מאוד גבוהה, זה עדיין שחקנים פנטסטיים.
זה הרבה פנפר, וקצת תעמולה, וקצת...
ואתה מאכיל אותי בכפית, תחרה שלך, שעם כל הכבוד...
הוא חוזר על עצמו בכמה סדרות, כן.
איפה עוד?
זה היה לי נורא בולט.
Breaking Bad לעומת, לא יודע מה,
Souls. לא, בסדרות של דייביד סיימון. הוא איזה סדרה הזאת עם אוסקר, גם איזה סדרה שהיא כמו... כאילו, יש לו ויקיפדיה.
הוא עשה את We Own the City, על גם משטרת בולטימור, ש...
כן, שאת זה הוא עשה עם אד ברנס.
שאני חייב להגיד, שזה מה שבאתי להגיד, ששם זה שוב אחלה, זה שוב אחלה סדרה.
תמיד רואה איפה שזה עם אד ברנס אותו.
אני חשבתי שאולי זה בולטימור. אולי בולטימור זה פשוט עיר מעולה לספר סיפור.
זה קשור לאד ברנס.
אז איך אתה מצליח, זאת אומרת, אז אתה לא חושש שהדבר הבא לא יהיה טוב, אבל איך אתה הולך לוודא שהדבר הבא באמת יהיה פצצה כמו מנהק? איך עושים דבר כזה?
תראה, זה קשה, ואני בדיוק עכשיו נמצא במקומות הקשים האלה של מה שזה מתעלם, לראות שהכל מתקתק מסור, אני קודם כל עובד עם אנשים מאוד טובים. אני מאמין בסיפור, ואני מקווה שזה יתורגם למסך כמו שצריך.
עד כמה משנה השחקנים? זאת אומרת, אני יודע שאולי שחקנים יקשיבו ויחסו, אבל בסופו של דבר, עד כמה משנה אם זה שחקן א' ולא שחקן ב'?
במבחן התוצאה זה משנה מאוד. אין דרך אבל לדעת את זה מראש.
בדיוק, אתה לא יכול לדעת...
שחקנים, מה זה? זה שחקנים, זה החזות של כל הדבר. חייבים להיות... אבל זה לא רק השחקן עצמו, זה השחקנים והבמאי שלהם, איך שזה נראה, הכל ביחד, זה מכלול שלם של דברים.
עכשיו כשעשית אחת שמאוד הצליחה ושלוש עונות וכל הדברים האלה, שאתה בא להבאה בתור, אתה יודע כבר להיזהר מכמה דברים?
כן.
כן. למשל, אתה יכול לתת דוגמה בלי לפגוע באף אחד? אם אתה רוצה לפגוע במי שאתה רוצה?
לא, זה לא קשור לאנשים, זה קשור לעצמי גם.
מה?
זאת אומרת, יותר לסמוך על האינסטינקטים שלי.
אתה יכול לתת דוגמה? זאת אומרת, את המכניקה, הרי איפה אתה נגמר והבמאי מתחיל, או איפה אתה נגמר והשחקן מתחיל?
בעונה, תראה, אני בן אדם שמאוד קשוב לביקורת, כשאני עובד עם אנשים, זאת אומרת, אומרים לי, אני לוקח ברצינות הערות של אנשים, גם אם אני לא מסכים איתם, אני במיוחד אם אני שומע אותם כבר פעמיים, נגיד, או שזה, אז אני כבר מבין, אוקיי, יש פה איזה עניין, אני צריך רגע לדוק.
רגע, אבל זה כנראה לא מכולם, כי עם כל הכבוד אתה, אתה יודע, אתה בן אדם מאוד ציבורי, אתה מקבל, אני מניח שאתה אפילו לא קורא את כל הדברים שכותבים עליך, כי עם כל הכבוד עשרות אלפי אנשים כותבים עליך דברים כל שבוע. אתה לא חשוף לכל הביקורת הזו, אני מניח שאתה מדבר על ביקורת מאוד ספציפית.
אני עובד איתה, אבל טוב, אני לא קורא טוקבקים, לא קורא...
אוקיי, אז מה למשל, איזה ביקורת נגיד קיבלת מאנשי מקצוע שעבדו איתך, שאתה אומר אוקיי?
לא, אני אומרים לי, זה נכון, זה צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, פה אתה טועה, פה כאילו... אתה יודע, משהו שקורה, אני גם אומר את זה לאנשים.
מה למשל, תסביר את המכניקה, כמי שלא עושה טלוויזיה בחייו.
אז תראה, אני אתן לך דוגמה. למשל, בעונה הראשונה היה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל היה איזה ויכוח, נגיד, דווקא עם האנשי התוכן של התאגיד, נשות התוכן של התאגיד, יותר נכון, על אחת הדמויות, שבמקור הייתה שונה מאיך שהייתה בסוף בסדרה, ואני הקשבתי להם, אמרתי, וואלה, אולי הם צודקות,
רגע, אני לא מבין את הדינמיקה פה. אתה מגיש טריטמנט, אתה מגיש בסוף משהו כתוב, איך זה ייראה, לא יודע, בסוף גם תסריט, הוראות בימוי.
כן.
אוקיי, ואז התאגיד, או אם זה מפיק אחר...
יש בתאגיד מחלקת דרמה. קודם כל, יש שאתה עובד בדרך כלל עם עורך תסריט, עם במאי שנותן הערות על התסריט. חוץ מזה, יש בתאגיד מחלקת דרמה, שם רפרנטיות, מחלקת נשים מאוד מוכשרות. כולם נשים פשוט.
אוקיי.
זה דקור. מאוד מאוד מוכשרות, שקורות את התסריטים שלך, ואין פה תיארות, כאילו, like a motherfucker.
אתה יכול לתת, אני, שוב, אני בגלל שאני בכלל לא בעולם הזה, ואני אוהב פרטים קטנים, מה זה אומר הערות?
פה, גם הערות של עריכת תסריט, פה הרפליקה הזאת לא מספיק, יש יותר מדי סאבטקסט, בלה בלה בלה, הסצנה הזאת לא עובדת כאלה, וגם הערות של, יודע, יותר כלליות, הכל אנשי, הזה, פה צריך יותר מטה, פה צריך זה הדמות הזאת לא כך מוצלחת, הדמות הזאת ככה, כאילו, הערות, זה קריטיבות.
מותר לשאול בתור מה הם נותנות את ההערות האלה? זאת אומרת, צר לי שאני...
הוא אנשים שזאת העבודה שלהם, בגוף שמשלם לך את הכסף.
כן, בסדר, סבבה ש...
יש להם מומחיות, יש להם מומחיות בתחום.
אבל זה משהו סובייקטיבי, זה אומנות.
בסדר, אז הם אומרים לו, או עכשיו באות לי משות, הם מעלות את הנקודה, ואתה או יכול להקשיב או לא להקשיב, אם צריך לנהל איזשהו שיח. אני, האקספיריאנס שלי איתם זה שרוב הזמן זה שתי הערות טובות, ואני די עושה מה שכתוב שם. בדרך כלל זה, הם שמות לב לדברים, אתה כבר קראת 1,000 פעם את הזה, פתאום יש באות חיים לזה, זה, בדרך כלל זה דברים שהוא שווה כבר לעשות.
ומה קרה בעונה הראשונה?
ומתווכחים. בעונה הראשונה איזה הערה לאחת הדמויות שהייתה במקור, איך שכתבתי את זה שונה מאיך שיהיה בסוף בסדרה, ואני זרנתי עם זה, כי אמרתי, וואלה, אולי הם צודקות, וזה, ובסוף, ולא הרגשתי את זה טוב, ובסוף הסתבר לי שצדקתי.
מה זה אומר?
זה באמת היה פה.
זה סובייקטיבי. מה זה אומר, בסוף התברר לך שצדקת, כאילו ראית את הסדרה?
שהייתי צריך לעשות מה שרציתי בהתפלה, ולא להקשיב.
איך הבנת את זה?
זאת הייתה צריכה להיות, כמו שתראה, כי ראיתי שזה לא ישב לי טוב בעין. לא, אני חושב שהצופה לא, אם אני אשר אגיד לך מה זה, אתה תגיד לי שאני אמן לדבר, כאילו, אבל משהו שאני שם לב.
אין, אתה לא מבין, היא בפרק 5 היא באה עם חולצת פלנל, אתה זוכר את זה?
לא, 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 משהו קצת יותר דומיננטי.
אוקיי.
אז זה דבר אחד. דבר שני, עוד דבר שאני מתחרט עליו, זה אני בסוף העונה הראשונה נפטרתי מהדמות של מאיה דגן. שזה לא קשור לאף אחד, זה דווקא אני הטיפש פה, כאילו, אני ה... רציתי לעשות משהו בסיפור, שאיכשהו איבא נהיית כאילו סגנית ראש מחש, ושזה הייתי צריך כאילו להעיף את אותה, והיא לא יכולה להיות ראש מחש, כי היא עשתה פאול.
תשמע, יש שם אחלה סצנות איתה, כצופה תמים ולא מיודע, אני מסתכל על זה, הסצנות באוטו שהיא יושבת שם, ומצליחה להוציא את הסודות, ואתה אומר, זה מאיה דגן, מאיה דגן הרי...
אה, ברור.
אחלה סצנות.
עכשיו, רוציתי אותה מהתסריט.
מה, לעונה השנייה?
כן, כאילו היה תרווח משהו, איזה החלטה, משהו תסריטי, נימוק תסריטי לגמרי, ואלון הבמאי אמר לי, תשמע, זה טעות.
באיזה שלב? אתה שולח לו את התסריט הביתה, והוא מסתכל על זה...
איך שאמרת, לא, דיברתי איתו על זה אפילו לפני, כשהתחלנו כזה לעבוד על העונה השנייה. והוא אמר לי, תשמע, זה טעות, כי היא מביאה איזה צבע וזה, ומגניבה, ו... אמרתי לו, לא, אי אפשר, כי זה ככה, לא משנה, זה היה שם איזה מין סיפור בירוקרטי כזה, שלמה עכשיו... הכל בגלל כאילו זה שאיבא נהיית סגנית ראש מחש. היה שם איזה זה, היה שם גם איזה רפרנס למציאות.
ומה, היה חשוב לך מדי להצמד לסיפור כלשהו שהיה לך בראש או למציאות?
שזה יהיה הגיוני, כן. התאהבתי באיזה סיפור, אפילו לא סיפור, איזה מין רק השתלשלות עניינים שהייתה לי בראש שמסבירה איזה את הסטאפ שלו, שלונה שתה. התאהבתי באיזה פרט טכני שיכולתי די בקלות להתגבר עליו, אני חושב. עכשיו, זה לא שאתה יודע, אם הייתי משאיר אותה, היא הייתה כאילו במקום שירי, במקום...
היבה.
הדמות של... לא היבה, של... היא הייתה כאילו נהיית ראש מחש.
כן, אוקיי.
אז היא הייתה במקום הדמות של... של איפה, אבל... שהיא אחלה דמות, כן, אבל כאילו... יכול להיות שהיה פה צבע יותר מאוד, כאילו... הצבע הבלונדה הזאת, לא יודע, משהו כאילו... אמרתי אחר כך, וואלה, יכולתי כבר להשאיר אותה. אבל שהיה פה איזה צבע אחר.
אתה צריך להסביר דבר כזה, סלח לי על האוף טופיק פה, אתה צריך להסביר את זה גם למאיה? זאת אומרת, מאיה היא בסוף בן אדם, שחקנים, אנשים בדרך כלל מאוד, אתה יודע, אגו-דריבן והכל כמו כולנו.
כן, אבל...
זה שיחות מבועסות? סלח לי כאילו על ה... אין לי אנלוגיה, אנלוגיה מבחינתי זה לפטר מישהו, לא יודע.
אני לא רוצה להגיד למישהו שהוא, כן, קצת ככה, אבל שחקנים, אתה יודע, מכירים...
לא,
אין, להם, כאילו, זה לא...
אין לי מושג, אין, העולם שלי כל כך רחוק, אתה יודע, בעולם שלי, שאני צריך לפטר מישהו, אתה יודע, אני יכול להיות, אני תמיד מעדיף להיות הכי כן שאפשר, ולהגיד לו, תקשיב, אני חייב לחסוך בכסף, החלטה קשה, אני מצטער, הנה השיקולים שלי.
החלטה כזאת.
All performance, אתה מבין, אצלך זה החלטה של סובייקטיבי, אומנות. אני לא אוהב את הדמות שלך יותר.
נכון, אבל בסדר, אתה, תשמע, אתה יכול להיות שאתה מתחסן כשאתה חי חיים שלמים בתור מישהו שגם סובייקטיבית, כל הזמן אומרים לו לא, ומעיפים אותו כבנימט. אז אתה מתחשל להיות מסוגל להגיד את זה גם לאנשים אחרים. אבל כן, זה לא אף פעם לא נעים להגיד כזה דבר למישהו, אבל...
באיזה שלב, נגיד, השחקנים, לא יודע מה, עמוס או שלום מקבלים את התסריט?
תראה, אני חייב לה... זו שאלה מעולה, כי במקרה שלה, בדיוק עמוס ושלום וגם לירז וגם מונה, ושחקנים שהם, לא תמיד יש לך כזה קשר עם שחקנים שהם, וזה אנשים, כאילו, כשגם יש לך קשר איתם טוב, וגם הם אנשים מאוד מאוד, שמבינים עניין, במיוחד שלום, שהוא ממש, יש לו מלא ניסיון, והוא כאילו, זה כמו, תמיד אני אומר, זה כמו עוד במאי ועוד נוסריטאי על הסט, בקטע טוב. אז אני דווקא שולח להם את הפרקים מוקדם, אפילו ממש מוקדם, כדי סתם לקבל הרבה מהם חושבים, הם גם מחוברים כבר לדמויות, שזה העונות, אתה יודע, אחרי העונה הראשונה.
רגע, מה זה אומר, אני שולח להם את הפרקים, הם לא מקבלים את כל העונה מראש?
לא, אני לפעמים שולח להם, אחרי שיש נגיד חמישה פרקים, נגיד, לא זוכר כבר, במה שתיים, שאני שולח להם ככה, שיקראו, שירו מהכיוון, כאילו, שאולי תנו לי איזה פידבק, זה תמיד אתה מקבל מזה משהו טוב.
הפידבק שאתה מקבל הוא לא אישי, אתה יודע, זה לא שלום, אתה יודע, פתאום שולח לך וואטסאפ, תקשיב, רואי, לא יודע אם שמת לב, אבל הדמות שלי הרבה פחות במרכז העניינים בעונה הזו.
לא, לא, זה, עם האנשים האלה, זה ענייני, בדרך כלל.
וזה משנה לך, אתה שינית דברים בגלל פידבק שאתה מקבל מהשחקנים?
בטח. אתה עושה את זה לאורך כל הדרך, אתה עושה את זה גם ב... בדרך כלל, אתה עושה חזרות פתאום, זה משתנה.
כמה פעמים נגיד תסריט משתנה של עונה כמו עונה 3 במנייק?
אין ספור.
כשהפאנצ'ליין...
קודם כל אתה עושה הרבה דרפטים שאתה כותב. ואז כשאתה כבר כאילו סיימת לכתוב במרכאות, אתה צריך שהתסריט הזה מגיע השלב שהתסריט הזה הופך לאקסל. אז אתה מגלה שאתה באופן קבוע 20-30% over budget במה שכתבת.
רגע, שאתה אומר תסריט הופך לאקסל, מה בעצם מונים? כמות צילומי חוץ, כמות סצנות, כמות ניצבים?
כן, ימי צילום, כל יום צילום, בדיוק. גם, יש לך, אתה גם, יש לך, זה מתחלק לכלכלית, גם לתקציב, זאת אומרת, אתה צריך, אוקיי, אני צריך עכשיו 50 רכבים, 300 ניצב, ימי ניצב, בלה בלה בלה, וגם אתה מתחיל לסדר את הימי צילום, ואתה בסוף, יש לך איזה מספר מסוים של ימי צילום שאתה צריך להגיע אליו, תקציבית, כי זה המשכורות, כאילו, הרגילות של האנשים, אבל יש את התקציב של הארט, של הזה, שהוא כאילו, זה הכל משפיע אחד על השני, זה אותו כסף.
נגיד, איך מנייק נראית שונה אם יש לך תקציב שגדול פי 5?
קודם כל אתה משקיע הרבה יותר בכל סצנה בצילום, שבקום לצלם שעה וחצי אתה מצלם. יכול לצלם 5 שעות ולדאוג לטייקים הכי טובים ולשוטים הכי טובים, ופה אתה לפעמים עושה דברים מאוד מאוד בחופזה.
מה היה יוצא שונה? זאת אומרת, סלח לי שוב על הבורות, ואני אומר, לי כצופה שיושב על הספה ונהנה מהסדרה שלך, מה אני הייתי מקבל שונה לדעתך אם היה לך תקציב פי 5?
ארט הרבה יותר טוב.
מה זה אומר ארט הרבה יותר טוב?
הכל היה נראה יותר טוב, מבחינת נראות של הסטים. הם נראים הרבה הרבה יותר טוב. לא שהם נראים רע, כן, אבל זה הכל מסגרת תקציב.
יכולת לי דוגמה? תחבר אותי כאילו לעולם האמיתי, תגיד לבחור איזשהו סצנה, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את הסצנה הזאת.
קודם כל, נגיד, היית רואה, עזוב, אני אתחיל לפני זה, היית רואה הרבה יותר, נגיד, מטל, מטל ומאחותה. אני נאלצתי לקצת שם בבשר החי, כי לא היה לי מספיק, אני צריך להוריד ימי צילום, כי... אז אתה, בדרך כלל, אתה, מי שנופל קורבן לזה, זה הליין המשני יותר. נגיד, היה לי שם מלא סצנות, עם איזי, עם יעל, בבית שלהם, עם טל, עם החבר שלה, כאילו כל המערכת יחסים במשפחה, כאילו כל הנושא המשפחתי שם בעונה.
רגע, סלח לי אבל על ההשוואה, שעושים נוטלה, והמחיר של הגוזל לוז יקר מדי, אז מעלים את הסוכר. מה זה אומר בסדרה קומנאיה? אז יש לי פחות מטל?
לא, אני לא מעלה סוכר, אין לי סוכר לה, רק אין לי כסף לה.
סבבה, אבל אתה צריך למעלה את הדקות. אני מבין, אבל...
פשוט פחות בוטר. אז אתה מעריך סצנות, כן, סצנות אחרות, שהן כן מצטלמות, שהן כן ניצלו מימת הטליין. אתה מעריך, אתה יכול טיפה להעריך אותם, כן, בדיאלוג. אתה צריך, כן, כי אתה צריך בסוף להגיע לאיזה מספר דקות מסוים.
זאת אומרת, שתיקה מביכה באוטו, השתיקה המביכה היא לא 4 שניות, היא 8 שניות?
כן, ממש ככה, ויצאנו באמת קצרים בעונה, זה ידעתי מראשיק, זה היה מעף.
זה דברים שיושבים עליך כשאתה עושה, זאת אומרת, נגיד לא יודע, כן?
מה זאת אומרת, בסוף זה, אז זה לא, אתה רואה לתסריטאות, זה לא עכשיו, האומן המיוסר בא כאילו, אתה יודע, כותב את ה-stream of consciousness שלו, זה ביזנס, זה לא, אתה יכול על הכל אתה צריך לחשוב.
תרחיב, זאת אומרת.
אתה יודע מה אני... אתה צריך לחשוב על הכל, על כמה סצנות יש לך בפרק, על איפה, על מה הלוקיישנים שאתה כותב, אם אתה יכול, אם זה מה שאתה יכול לשכפל אותו הרבה פעמים, זה לא one off, אם אתה יכול להשתמש, זה, מה היום, הלילה, יש לך ילד, לא יודע, בסדרה, אתה חושב שיש לי ילד, אתה יודע מה ילד עושה לך לאקסל כזה?
לא.
עם השעות שאתה יכול לצלם אותו של משרד התאמה?
לא, תסביר לי, אני לא יודע כלום.
תחשוב שיש לך איזה אקסל כזה יפה וזה וזה, ואז כאילו...
אני מת על אקסלים, בוא תסביר לי את הטאב של הילד.
אחד המשתנים שם, אחד השחקנים האלה הוא בעצם ילד, שאתה יכול לצלם אותו רק 3 שעות עד השקיעה.
לא, אוקיי, זה מה שהיה חסר לי, מה...
תחשוב איך זה פתאום מזיז לך את כל היום צילום שאתה בונה, כאילו.
מה החוקים לגבי ילד בתעשייה?
יש, הוא מאוד מוגבל, עד גיל, אם תלוי בגיל, כן, הוא קודם כל אתה עד גיל, נגיד עד גיל, אני רוצה להגיד 8, מותר לך לצלם רק 3 שעות ביום, רק אחרי בית ספר, אבל לפני השקיעה, משהו כזה, או שיש חופש, ואחרי גיל 8, אתה יכול 4 שעות נגיד, וכל מיני חוקים מזויים.
וואו, זה כמו, עירכתי פה לא מזמן,
כן על ילדים, אבל...
עירכתי פה לא מזמן את ניסקי, את ירון ניסקי, והוא אמר לי, הלו, שעתיים את ג'יימס קמרון. אז כולם, אתה יודע, שג'יימס קמרון מגיע, הכל מתוקתק, יש רק שעתיים את ג'יימס קמרון, אז כולם צריך, אין איזשהו זמן, שעתיים רק.
כן, אז אתה צריך להיות ככה, ואתה צריך, עכשיו, תחשוב, תראה, להרים גם צילומים של סדרה, איך זו, אתה לא מצלם סצנה אחרי סצנה, אתה מצלם את זה רוחבי. כלומר, אתה מצלם את זה לפי לוקיישן. זאת אומרת, שיש לך תחנה ראשון, אז אתה הולך ל3 שבועות ל-whatever it is שאתה הולך להגדיר אותו כתחנת ראשון, ואתה גר שם 3 שבועות, ואתה מצלם את כל הסצנות של תחנת ראשון ברצף. זאת אומרת שאתה מתחיל את היום שלך עם סצנה מפרק 4, ממשיך אותך לסצנה מפרק 2, עובר לסצנה מפרק 6, וחוזר לסצנה מפרק 4, כשאתה צריך לדאוג כל הזמן שהתלבושות תהיו בהתאם לזמן, לפרק הנכון, אולי בתחנת משטרה זו דוגמה טובה כי ממדים, אבל לא משנה. וכשאתה, עכשיו אתה צריך לדאוג, הרי שחקנים, אתה יודע, הם עובדים, יש להם מצגות, יש להם זה, אתה צריך גם לדאוג שהשניים, 3, 4, 5 שחקנים שצלמת בסצנה הזאת, יגיעו בדיוק ביום ובשעה הזאת לצלם את הסצנה הזאת במקום הזה. אז זה עבודה מטורפת, כאילו, לעשות תוכנית צילומים כזאת של סדרה.
לא, זה נשמע לגמרי, גם זה מתחבר, אתה יודע, ישב...
והכל כמובן, בסוף. גם מגיע לפתחי בתור ה... כאילו נגיד השואורנר, מה שנקרא של הדבר הזה, כי בסוף, כאילו, יש לדבר הזה משמעויות קריאיטיביות, אז אני צריך להיות זה שכאילו אומר, אוקיי, אז את זה אפשר להוריד, ואת זה, כדי לא, אתה יודע, כדי לא לפגוע בסוף במוצר, אתה מנסה בין הטיפו. זה עבודה לא פשוטה.
שמע, זה אקסל... זה אקסל משוגע.
כן, זה משוגע לגמרי. אז תחשוב כמה שכתובים יש, וכל הזמן אתה משכתב את זה בעצם. כדי לראות, להוריד פה עוד זה ועוד זה, ולגלח פה ולגלח פה, עד שיש לך למטה באקסל את המספר הקסום של הימי צילום שאתה ביד שלך, כאילו בתסריט, עד אתה מגיע לשם. זה לא אני עושה כמו את זה, כאילו אני רק עושה את הקטע הקריאטיבי שזה, אני עובד, יש לי, אתה יודע, עובדים, יש בדרך כלל עוזרת במאי שעושה את זה, ראשונה, זה גם, כי אני בלשון מקווה, כי זה בדרך כלל אנשים, שמפרקות את התסריט עם המפיק, ושבים בבמאי, נצלם, תזמנים, פה נצלם. פה הסצנה הזאת, יש לנו, רשמנו 4 שעות, צלם אותה, לא, אז נשנה את זה ל1.5 שעות, אנחנו יכולים לעשות את זה ב1.5 שעות, אופס, הנה זה כזה סדר לנו כל היום. אתה מבין, כאלה.
אז מה,
אפשר לעשות את הדבר הזה, להעביר מפה לכאן, ואז...
אני לא מבין, נגיד, לא מזמן...
הסצנה הזאת, במקום במשטרה של ראשון, היא יכולה להיות במשרד של, בבית של איזי, אפשר לעשות את זה? וואלה, אפשר, כן. וואו, פתאום נפתח את אורת היום.
אני לא יודע, ישב פה מולי לפני איזה שנה, הוא לא יודע מה, אור בן מלך, והוא מגיע עם הזקן של הסדרה שעכשיו כולם מדברים עליה, את הצבי, שמשחק את אליעזר בן יהודה. ואני אומר, אוקיי, הוא בטח אמר מה, במקביל לכל מי שעובד איתו על דברים אחרים, אני מצטער חבר'ה, אבל אני נראה כמו היפסטר תל אביבי עכשיו, זה מה יש?
כן, כן, זה ככה.
אז איך זה קורה, נגיד, במנהיק, לא יודע מה, שלום, לא יודע מה, שלום עושה במקביל, אבל לא יודע.
תראה, בעונה הזאת, נגיד, שלום עם זקן. כי הוא לפני זה צילם שנות ה-80, וכאילו אני לא צריך לדבר אם זה היה עם זה, איזה בעיה, אם אתה... אני חושב שאמרתי, וואה, טוב, שיהיה עם זקן, כפי, נכנס השיטי, נכפן. אז הכנסתי פשוט איזו שורה של... כאילו, אז אמרתי, אז זה הגיוני, נגיד אבא שלו מטר, אז אולי הוא נשאר עם הזקן, כי גם, כי זה אותו דבר של ברק הסבונה ראשונה, בפרק שכאילו מראה לנו את העבר, פתאום קוראים את עמוס עם זקן.
כן.
הוא בשנת אבל על אשתו.
נכון.
אז אמרתי, טוב, אז זה כאילו יהיה רפרור לזה, וגם אתן שם איזה משפט שמישהו אומר לו, מה אתה היפסטר? ואז יש משפט כזה שם לדודו שאומר לו.
כן. אתה משלם לעצמך? זאת אומרת, אתה שחקן בסדרה. אתה באקסל?
לא, להפך, אני באקסל כי במקום, כי אתה כבר מגיע למצב כזה, שאתה לא נשאר לך כבר כסף, כלום.
זה מה שחשדתי. זה מה שחשדתי.
אז אמרתי, טוב, אני כבר הופעתי בתור, הייתי כבר שוטר, אז אני יכול איכשהו לזרוק את עצמי שם לסצנה הזאת, בסדר, אני שוטר, כאילו, וזה עובד.
כן, לא, זה מה שחשבתי, שפתאום התחל לדבר על תקציבים, ושנגמר הכסף בעונה השלישית, אמרתי...
זה לחלוטין אירוע כזה, זה לחלוטין אירוע כזה, כי אני שחקן מאוד מאוד גרוע, ומעבר לפס ביי כזה של בפריים, כמו בעונה 2, אני לא חושב שאני צריך לקבל תפקיד יותר גדול, אבל פה במקרה הזה פשוט לא נשאר שקל, כאילו,
אתה אומר, אם צריך שאני בפרקליטות או משהו, אז אני אהיה בפרקליטות, ואם צריך, אני אהיה במשטרה.
לא, לא. לא הייתי עושה כזה דבר, אבל בגלל שהייתי במשטרה, זה כבר כאילו היה זה עבר, כאילו זה הגיע.
זאת אומרת, זה לא...
במשטרה הייתי ביחבל, הייתי ביחידה של ניקיטה.
כן.
אז כאילו זה הסתדר. אם זה לא מסתדר, לא הייתי עושה.
כן, לא היית מקריב מהאמינות רק כדי לחסוך?
היינו מסתדרים, היינו מוצאים על זה פתאום אנחנו.
למה, הנה, תראה, טרנטינו מדבר עם מבטא אוסטרלי בחלק המטופש יותר של ג'אנגו אונצ'יין. אתה אומר, זה לא תקציב, זה פשוט הבן אדם רצה לדחוף את עצמו מדבר במבטא אוסטרלי.
אבל אני לא, ממש לא, ממש לא. לא בעניין.
מה ראית לאחרונה שגרם לך לקנה? שאתה אומר, אוף, כזה אני לא הייתי יכול לעשות, בגלל שיקולי תקציב, בגלל לא יודע מה ישראל קטנה יותר. זאת אומרת, אני מחבר את זה למנה, כי אני אומר, כי דיברנו על תקציב,
לא ראיתי את זה לאחרונה, לא ראיתי את זה לאחרונה, אבל ראיתי את זה כבר איזה שנה, אבל זה עדיין יושב לי בראש, סדרה, שגרם לי אף אחד לא רואה חוץ ממני, שנקראת Raised by Wolves.
אוקיי, לא מכיר.
סדרת מדע בדיוני מטורפת. ב-YES, ב-UD. זה סדרה שכאילו משהו מאוד מאוד סייפיי, אבל מאוד מאוד כזה, כאילו חדשני כזה, ושונה מכל מה שראית, גם ההפקה, גם הנראות של זה, וגם בכלל כל היכולת לעשות, לבוא עם רעיון כזה ולהציע את זה, אני חושב שיגידו פה סבבה, די גרם לי לקינה.
זאת אומרת, הקינה היא בגלל שבסוף אתה יוצר בעברית וזה מוגבל? זאת אומרת, הקהל מוגבל, התקציבים...
אני יוצר בעברית וזה מוגבל, התקציבים מוגבלים. גם תראה, הסיכונים שלוקחים פה הם מאוד מוגבלים גם, בטח בעולמות כאלה של פנטזיה, וזה מאוד זהירים פה עם זה ובצדק. אז כן, זה, אתה יודע, זה קצת מבאס להיות בשלולית הקטנה שלנו.
למרות שאם מדברים על אומץ, מבחינת התאגיד, לתת אישור למנהג, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אתה דרך, כי פה, זה ארגון עם נטייה מסוימת פוליטית, ואתה באת עם משהו שהוא לא בבונטון. אין לי בעיה להגיד את זה.
עכשיו, אני לא חושב שזה, אני חייב להגיד לך את האמת, אני לא חושב שזה ארגון עם נטייה מסוימת פוליטית.
אתה לא מרגיש ככה?
זה אקסיומה שאני כופר בה לחלוטין. לא. תראה, זה שהאינדיבידואלים שעובדים שם, הם כנראה רובם מצביעים לשמאל, זה לא אומר שארגון עצמו הוא ארגון כזה. זאת אומרת, אתה בא להם ממשהו טוב, אני לא חושב, אני חושב שהם ישימו, לא חושב שהם ישימו שיקולים פוליטיים לפני השיקול האומנותי או המקצועי.
העונה השלישית ירדה חלק בגרון לאותם נשים שציינת?
כן, אז לא אמרו לי מילה. מילה.
אתה מבין שזה לא טריוויאלי? זאת אומרת, אני רואה את כמות ה...
מה זאת אומרת? בעיני זה טריוויאלי לחלוטין.
אז אני מודה שאני לא התרגשתי מזה. זאת אומרת, אני ראיתי, נהניתי, אמרתי, אוקיי, אחלה טלוויזיה. אני גם, אתה יודע, גורם לחשוב וכל מיני דברים, סבבה. אבל אני רואה את כמות האמוציות שהעונה הזאת הוציאה מהאנשים, ואני אומר, ממש עניין אותי.
זה כמו שדוסים רואים היהודים באים. כל טוב.
סבבה, אז אם היית עושה היהודים באים בערוץ של דוסים, הייתי אומר, אוקיי, זה...
אבל למה אתה חושב שהם דוסים?
אני לא יודע, סתם בגלל ש... כי כמו שאתה אומר, יש הבחנה פוליטית מאוד ברורה לרוב האנשים כנראה בתאגיד השידור.
אבל אני לא חושב... סבבה, גם לי יש הבחנה פוליטית מאוד ברורה. אם יבוא לי איזה מישהו שמאלני, יבוא לי איזה משהו עם מסרים שמאלניים אפילו, אבל יהיה מעולה. כאילו, זרוק טוב כל המדרגות. אתה יודע עם איזה שמאלנים אני עובד?
אני יודע עם איזה שמאלנים אתה עובד, אני מכיר את חלקם.
כל מנהיק, ושמאלנים, אז אתה חושב, לא, כשיש משהו טוב, אז עושים אותו, זה בכלל לא, הפוליטיקה היא לא צריכה בכלל, זה שבכלל מתעסקים עם הפוליטיקה, המסרים הפוליטיים שעוברים באיזה סדרה, אתה יודע, אז בעיניי זה הזוי, כאילו שאנשים בצילים מתעסקים בזה, וכאילו אתה הופך להיות את התמונת מראה של האנשים שאתה כל כך נהנה לזלזל בהם בצד השני, אתה יודע, כל מיני כאלה, אלה שתמיד מקלוננים על התוכנית השמאלנית הזאת, או על הסרט השמאלני הזה, ובלה בלה בלה, כאילו נהיה
כן, אבל זה לא המצאה שלנו.
זה נראה הדבר שממנו אתה מפחד, כאילו.
ראיתי ג'ון סטוארט חזר אחרי, לא יודע מה, 7-8 שנים שהוא לא עשה את ה-Tonight Show, והוא עשה קטע, את ה-Daily Show, והוא עשה קטע בין טראמפ לביידן. והיה קטע מאוד מאוזן, והראה שם קטעים ש... אוקיי, אז הוא די קרא את הצורה לביידן, עד כמה שאפשר, ואמרתי, אוקיי, זה די אמיץ, אבל מעניין, אתה יודע, אם זה ג'ון סטוארט, אם בכלל ידברו איתו על זה, ואז פרק אחרי זה, הוא פשוט סקר את כמות ההייט והאש שהוא חטף.
תראה, כי בארצות הברית בכלל, זה בכלל קוקייד המוחלטת, כן, אבל גם, תשמע, גם פה, אז א', תראה, א', אין לי בעיה, אנשים, אתה יודע, מותר לבקר, אפילו את הסדרה שלי מותר לבקר. אין בעיה עם זה. אני חושב שזה קצת מטיפשי, כאילו, כאילו, אתה יודע, לקרוא, כאילו, אתה יכול לבקר את הפוליטיקה של זה, או לדבר על הפוליטיקה של זה, אבל להפוך את זה לאיזשהו ערך סטטי על האומנות של זה, זה קצת אידיוטי בעיניי. עכשיו, לא יודע, אני חושב שאני לא אוהב שעושים את זה לא משמאל ולא מימין, כן? סתם, נהיה לי מגוחך, אני גם לא אומר, זה לא... לא, חייב להודות שזה לא כזה מזיז לי, אני גם לא חושב שזה כל כך הרבה אנשים, כאילו, זה לא כזה תופעה נרחבת.
תשמע, א', רוב העם הוא ימני, זה רואים את זה בבחירות, וכשאני אומר ימני, שמאלני, במובן הזה, זה...
תשמע, המון אנשים אין להם מושג על מה... תשמע, המון אנשים רואים את זה, זה לא מזכיר להם את מנדלבליט, הם לא כל כך, לא עושים את הקישור הזה.
באמת?
הרבה מהאנשים. הרבה מהאנשים, גם אולי לא רוב האנשים, אלא הרבה מהאנשים. אגב, הכיפה השחורה, אגב, אני הייתי ממש נגד שתהיה לו כיפה שחורה.
סטייל מנדלבליט?
זה פשוט סולם שהייתי במיאמי, והם החליטו כן לשים לו כיפה.
כי, אתה יודע.
כן. אני עשיתי, כשהתחלתי את זה, אז אמרתי כל הזמן, אלונה, במאי, הוא שמאלני כזה וזה. אמרתי, תקשיב אחי, אנחנו פה בעונה הזאת, קצת ככה... עוקצניים, פוליטית, בואו, את חייב לשמור עליי שלא יהיה תעבודה, שזה יהיה, שאני לא יפול כאילו ל... אז זה, ואז בסוף, במקום לשמור עליי, הוא... כל דבר שאני יושב איתו, אני אומר לו, תשמע, אולי נוריד פה את המשפט הזה, שיהיה יותר מורפע על הכל, לא, אם יש משהו להגיד, אומרים אותו. בסוף, אני הפך לי להיות הגורם המתן.
תשמע, צריך להגיד את האמת, שזה קצת דברי כפירה שתמיד כועסים עליי שאני אומר, אבל אם זה הפוך, וזה, סגן, המשפט שאני אומר, אפשר לקחת אותו לאיפה שעושים, אם זה הפוך, אתה לא מדבר ככה. זאת אומרת, אני אומר את זה על רוב האנשים שמתעצבנים, זאת אומרת, על ביקורת, בכל הנוגע למשפט נתניהו, אני אומר, אם זה הפוך, אתה מגיב באותה צורה. זאת אומרת, הרבה אנשים שמעצבן אותם שאתה פתאום שם זרקור על הפרקליטות ועל מניעים אישיים ועל דברים כאלה, אם זה הפוך, הם עושים את הסדרה הזאת ואומרים, כן, באבו אבו, זה מה שרציתי להגיד.
לא הבנתי לגמרי.
שיש חלק מהביקורות על העונה השלישית של מנאייק, זה שאתה בעצם מעורר פה גלי קונספירציה ודיפ סטייט וכל הדברים האלה, ואני אומר, אני לא יודע, אני רואה את הסיפור, ואני אומר, כאילו, את המציאות, סבבה. If it walks like a duck, ואת קווקס like a duck.
בעיניי זה נורא פשוט, כאילו, השדרה היא בדיונית. גם אם יש לה רפרנסים, היא בדיוני. אז או שזה בדיוני, ואז מה זה משנה, איזה קונספירציות אני מעורר. או שזה, כאילו אם זה מעורר אצלך כאלה אמוציות, אולי זה לא כזאת קונספירציה.
לא, אני אגיד לך למה אני מתייחס, אני אתן לזה, אני נעת את זה יותר. יש סדרה מעולה באפל טיווי שנקראת Wild Horses. הם עושים...
לא, Slow Horses.
Slow Horses, סליחה. Slow Horses, לא Rolling Stones, זה גרי אולדמן בלי חולצה בגוף של אוטיסו בלי חולצה. סדרה פנטסטית, גרי אולדמן מפציץ שם, ועד הפרק האחרון של העונה האחרונה ששודרה, זה היה שרגיש לי מציאותי, מהמעט שאני יודע, כי אני קשקשן, אז אף אחד לא מספר לי, וטוב שאף אחד לא מספר לי, כי אני קשקשן עם מיקרופון, אבל מהמעט שאני יודע, זה אמיתי, כל הסיפורים הם קטנים, מינורים, זה אנשים שלגמרי נראים
רגילים. הכל עלוב.
כן, הכל עלוב, זה לא ג'יימס בונד, הכל די עלוב עם קטנוניות והכל. ואז, כמו שאני לא הורס לאף אחד, ואז בעונה האחרונה, הם הופכים להיות ג'יימס בונד, שהורגים כמות אנשים שהקורונה לא הרגה במדינות מזרח אירופה. קצת ביאסתם לי, כי אם אתם רוצים לעשות, אתה יודע, ג'יימס בונד מההתחלה זה לא אמיתי, אז אני, אתה יודע, אני לא מחפש את החריגות מהמציאות. זה שהוא קפץ ממטוס, הכל סבבה. אבל אם אתם מביאים אותי לרמה של ריאליזם, ואז שוברים אותו, אותי כצופה זה מבאס. יש פה איזושהי...
זה מה שנקרא, יש עיקרון
של
suspense of disbelief.
כן, חתמת איתי על חוזה. ואני אומר, במנהיר...
זה נקבע בהתחלה, זה נקבע בהתחלה. אתה לא יכול... קבעת משהו בהתחלה, אתה לא יכול להפוך את זה למשהו אחר.
כן, אתה מבין? ובמנהיר, כשדיברת על משטרה ועל מחש, זה כאילו כולם... אמרו, טוב, זה מציאותי, הכל סבבה, אני רואה פה סדרה שהיא די הגיונית, והכל סבבה, ואז אתה מדבר על הפרקליטות יותר, מתרכזת בזה, אה, מה זה, 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 מה הוא מדבר על אמנות, זה לא אמיתי. לא, נראה לי די אמיתי, זה אפס, זה די טועם לדברים שאני מכיר.
גם אם אתם... אפילו הדין, אפילו הדין, הייתי אומר. הקפדתי מאוד שזה יהיה הדין, שלכולם יהיה מניעים ברורים, שיהיה ברור שהם עושים את הדבר הנכון.
זה בסוף
הרבה... אני לא יודע ככה במציאות.
אתה לא חושב שיש אנשים שחושבים שהם עושים את הדבר הנכון?
אה, בטוח שיהיה. אני יודע שיש אנשים שהם עושים את הדבר הנכון, והם מוכנים לעשות הכל כדי לעשות את הדבר הנכון, ובדרך המון דברים לא נכונים.
כן, זה כמו שלא יודע.
אז זה בעצם העונה הזאת. זה בעצם האקסיומה של העונה הזאת.
כן, זה כמו שלא יודע. אני מדבר עם איזה שוטר, שכבר לא המשטרה, מן הסתם אני לא אגיד שמות והכל, והוא אומר, תשמע, עשינו הכל כדי לתפוס את ליברמן. ולא הצלחנו. אבל תקשיב לי, עשינו הכל. אל תחשוב שלא ניסינו הכל.
כן,
נכשלנו.
סיפור ידוע, הם עשו... תראה, גם אנשים...
והוא אומר הכל.
הכל הזה אנשים...
הדגיש את המילה הכל. סבבה, הוא הדגיש את המילה הכל כל כך חזק, ואמרתי, אוקיי, אני לא אנבור במילים האלה, אבל טוב, הוא אומר שהוא עשה הכל.
כן.
אני לא מחש, אני לא בודק מה זה הכל, ואם הכל זה מעבר לקו כלשהו, או מתחת לקו כלשהו, אבל זה אנשים שרוצים לנצח בסוף. אני איפשהו...
כן.
אני אפילו כאזרח די מעריך את זה, לא יודע, זה כמו, לא יודע, מה, חוקר בשבק ששובר למישהו את הברכיים שלא יוציא פיגוע, אומר, אוקיי, הפיגוע לא יצא, כן יצא.
כן, א', זה מותר לו לעשות, הוא לא חורג בסמכותו.
אתה יודע.
מדינת ישראל נתנה לו את הכוח הזה.
כן, יש את ההגדרה מאוד ושפצה מתקתקת.
יש שתי בעיות עם הדבר הזה. בעיה מספר אחת זה שעושים דברים שהם... חורגים בצורה משמעותית מהחוק במדינת ישראל. כי מה שזה גורם לזה, זה שהרשויות האלה מתחילות להתייחס לחוק בזלזול, ובסוף זה מגיע אליך, תור עזרה. שהוא אולי אחת מפשע, ואולי... בסוף זה נורמות שמשתרשות, כאילו כשיש להם אולי סיבה טובה, אבל הן נוטות להישאר גם אחר כך.
אני חייב להגיד לך שאני אגיד לך מה כן מגיע אליי כאזרח, שהם לא עושים מספיק את העבודה שלהם. זאת אומרת, אני כבר במקום...
יפה. ועוד דבר שאני יכול להגיד, זה כשמחליטים מסיבות, נקרא לזה לא ענייניות, להשקיע המון 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 משאבים מאוד יקרים במדינת ישראל, שזה שוטרים ופרקליטים וחוקרים, במשהו שהוא המניעים להשקיע בו את כמות המשאבים הזאת, הם לאו דווקא תמיד נכונים, אולי זה נכון, אולי כאילו האג'נדה היא נכונה, אבל אולי הלבל, הרמת קשב שאתה משקיע באג'נדה הזאת היא לא נכונה, ואתה נסחף אחריה, ואולי זה קל, אתה מונע בהכרח משאבים מדברים אחרים.
זה מטורף שאני מכיר, ואני לא אציין פה שמות, אני מכיר איש בפרקליטות שהוא באמת איש מעולה, וגנבו לו את האופניים לא מזמן, בגלל שיש לו עבר קרבי מאוד, אז הוא ניסה לעצור את זה, הוא ניסה להתחרע, ולקח איתו שוטרים, כי יש לו שם קשר לזה, ותראה, הוא מדבר בתסכול, שלא עובדים על הדברים הנכונים. אני אומר, אתה יודע, אתה בפרקליטות.
תשמע, תגלה שהרבה מאוד אנשים בפרקליטות מאוד מתוסכלים מאיך שהנושא הזה מתנהל במדינת ישראל.
אני יודע רק על אחד, והוא אכן מתוסכל. אני בכוונה לא מנסה
ללמה.
כן, אז... בגלל זה תמיד מבאס אותי.
מאוד מתוסכלים.
שאני רואה שהם מגיבים לך ואומרים, אה, הוא מחפש תיאוריות קונספירציה והכל. הייתי מת שפשוט יום אחד כולם יגידו את אשר על ליבם מתוך הגופים האלה, ואני חושב שהרבה אנשים מאוד מפתעים.
אני לא מבין, נגיד שזה תיאוריות קונספירציה, אז מה?
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רק רוצה לספר לכם שנותני החסות שלנו זו חברת בטר. אני מניח שאת חברת בטר אתם מכירים כבר מכל החסויות אצלנו, קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות, אחת ולתמיד היא טכנולוגיה. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם, והחברה מרוויחה רק אם היא הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, הלקוחות, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה או ייכנסו לקישור המצורף לפרק. ועכשיו, בחזרה לרואי עידן, מקווה שמעניין לכם. מה הכוונה?
סיפור טוב. אני אמרתי בטר, אמרתי, וואלה, גם אם זה 100% קונספירציה, כל התיאוריות, קונספירציה, כל הדבר הזה, סיפור מדהים.
כן.
סיפור האמיתי, אני מקווה עכשיו, כן, לא ממש עשיתי בסדר.
למה...
באמת, האם הנרטיב הזה הוא לא רק תיאוריית קונספירציה?
למה מבין הסיפורים?
הסיפור הגדול, כאילו המכניזם הגדול של יש ראש ממשלה, החליטו ל...
מי זה החליטו? מי זה הם?
אנשים חזקים, לא משנה, פרקליט המדינה, נגיד פרקליט המדינה.
אוקיי.
אני לא יודע, נגיד הוא החליט, כאילו שהוא עכשיו קרוסייד על הבן אדם הזה, לא משנה, מוצדק, לא מוצדק, ועושה הכל, כולל הכל, כולל לסחוק, כולל זה, כולל להפעיל כל הקשרים שלו בזה, כדי להפיל את הבן אדם הזה מכיסאו בלוחמה משפטית, מה שנקרא. וואלה, אם זה, גם אם זה 100% תיאוריית קונספירציה, זה סיפור מדהים, ואני רוצה לראות את הסדרה הזאת.
כן, רק שאתה בסדרה מראה מה שנראה לי הרבה יותר קרוב למציאות. יש אנשים שיש להם עבודה, הם רוצים להתקדם בעבודה הזו. אם זה כרגע רוח המפקד, אז זו כרגע רוח המפקד.
אני מניח, אני יוצא מנקודת הנחה שככה זה עובד.
כן, זה לא כזו קונספירציה. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל להצמיד מילים שהם אמורפיות, כמו הם, או הם מנסים להפיל אותו, או דברים כאלה, ואז אני תמיד אומר,
מי... לא, אני לא ניסה, אני לא ניסה...
לא אתה, אני אומר שאתה שואל אותי מה
קונספירציה. שיש,
כן.
אתה יודע מה? עוד יותר טוב. יש קאט סודית של רפטיליאנים.
זה לא סיפור כזה טוב, תמיד, אני פה, אני לא מצליח, כן.
יושבים בקומה העליונה של, יושבים בפירמידה הקטנה של בגץ, שם בבניין יש פירמידה קטנה, שם יושבים הרפטיליאנים, והם החליטו להפיל את ראש הממשלה. והם, יש להם פרקליט המדינה, הוא איזה דרון שלהם, הוא איזה, הוא קניפה, הוא חליפת אדם, ובפנים בתוך הראש שלו יושב רפטיליאן קטן וזה, והוא החליט להפיל את ראש הממשלה. עוד סיפור עוד יותר טוב.
זה לא סיפור כזה טוב. זה כמו, זה כמו הסיפורים, אני לא יודע, יש, אני פשוט, הילד שלי בגן ליד הבית של אהוד ברק, ואני רואה שנפעמים כמה חבר'ה שבאים להפגין, ואתה יודע, אני אומר, מה הסיפור? תספרו לי, מה אתם חושבים שהאיש בן ה-80 הזה עושה? זאת אומרת, אתם אומרים לי, הוא גורם לכל הככה, ככה וככה. אני אומר, בוא תפרק לי את המכניקה, בוא תספר לי איך הוא עושה את זה. זאת אומרת, אם הבן אדם אומר לך מה הוא עושה, למה פשוט לא להאמין לזה?
כן, הוא לא, זה לא שהוא מסתיר את מה שהוא עושה.
לא, אני אומר, למה לנפח את הסיפור?
הוא פועל במחשכים, זה לא מישהו שפועל במחשכים, כאילו יודעים, אוקיי, הוא עושה את זה, לפה הוא תורם.
כן, אז אני אומר, יש תקציב X של, לא יודע מה, הפגנות, ונניח 10% ממנו מגיע מאהוד ברק, נגיד הרבה יותר מעניין, אותי כאזרח, הרבה יותר מעניין לשמוע, זאת אומרת, כמו שאני מבקר, ובכוונה אני מציין את זה פעם אחרי פעם, שהיה לנו שר אוצר עם ילדה בת 21 שקיבלה מיליוני שקלים על ייעוץ עסקי. כיוון שאני מדי פעם נותן ייעוץ עסקי, אני יודע שהסיפור הזה הוא מופרך ואני לא מסוגל...
זה מאוד להתאמץ כדי...
לא, אין, זה לא... זה, הסיפור הזה הוא לא אמת. אני לא יכול לשחרר את העובדה הזאת שכולנו...
זה שאלה, אבל אותו בן אדם תתן את התשובה קודם.
אז אמרתי, אז באהוד ברק, מה שהוא
להיות כל כך עשיר?
אז זהו, אז אני אומר, מה שהרבה יותר מעניין אותי מאהוד ברק, זה לא זה שהוא הביא 10 מיליון שקל להפגנה...
יש לו 10 מיליון להביא.
זהו, שהוא אומר שהוא קיבל מיליוני דולרים עבור נייר עמדה.
כן.
אני אומר, איך כולם פשוט מבליגים על העניין?
תיאוריית קונספירציה עכשיו.
לא, אני לא אתן הסברים. אני רק אומר, איך כולם מבליגים על העניין הזה שיש...
לא מבליגים.
כמעט כולם.
יש מי שלא הבניג על זה. אבל זה לא משנה, זה גם כסף קטן. אתה צריך לשאול עליו שאלות יותר גדולות. יותר מעניין.
שמה?
אתה יודע, הוא עשה המון 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 כסף.
כן, אבל יש דברים שאני יכול להבין. יש דברים שאני יכול להבין. אתה יכול להגיד נדלן, בסדר. חברת קנאביס שניפחו את השווי שלה, אני אומר, בסדר, אני מכיר הרבה אנשים שניפחו שווי של חברות. אבל יש דברים שהם כל כך...
כן, אתה יודע, אבל שהדברים האלה לא קורה, הם לא תמיד מקרה שזה קרה לו, שזה התמזל מזלו כל כך הרבה פעמים.
לא, לא, זה בסדר. זה כמו שראיתי עכשיו את התחקיר של גור נגידו על הבנים של ליברמן. אני אומר, אוקיי, אז זה שחבורה של אנשים שצעירי מן יעשו מיליוני דולרים על נדלן, אני אומר, בסדר, כל אתה לא פורק, עד שאתה לא מגיע לשורה אחת בגרף, משהו שהוא לא הגיוני. אז השורה הזאת של ילדה בת 21, נערה, אישה בת 21, שאני לא אזלזל בגיל, כל המשל, אישה, איש, בן 21, שעושה מיליוני שקלים על ייעוץ עסקי, בום, אני שם את האצבע על האף, ואני אומר, I call bullshit, שאתה מראה לי מישהו בן 36 שעשה 20 מיליון דולר מנדלן, אני אומר, אוקיי, אני מכיר כמה כאלה, ואני יודע ש... כן, יכול להיות, אבל יש שורה אחת שאני אומר, אוקיי, זה כמו עם אהוד ברק, שאני אומר, אוקיי, יש שם מיליוני דולרים על חוות דעה של מישהו, אני אומר, אוקיי, איך אתם יכולים להמשיך הלאה ולא להגיד, זה פאקינג אינסיין?
ועוד, אתה יודע, איזה מישהו?
לא, אני לא מדבר על האפסטינים אפילו, או לא יודע מה, על כל הדברים האלה, אני לא הולך לשם, אני אומר, זה כמו שאתה אומר לי,
ו... אה, בסוף אתה קונספירטור, אה?
לא, אני לא קונספירטור, כי אני, סכן, אני בודק, אני מדבר פה על המכניקה, זה כמו שאני לא אומר...
תשמע, הסיפור הזה אני מכיר אותו היטב, כמו שאתה יודע, זה סיפור טוב.
אני אומר, זה כמו שאני אומר על הכסף של הבת של ליברמן, אני, לא, אני אפילו לא, לא אומר מי הביא לה את הכסף, כי גם שם יש מלא קונספירציות הרי. אני לא מדבר על זה. אני אומר, רק על הפרט הטכני של קבלת הכסף, אני אומר, אני מרים את היד, אני אומר, הכל בולשיט, זהו. אתם רוצים שאני לקורא סיפורים, סבבה, רק שתדעו שהנחת המוצא שלי היא שמכאן ואילך יש שקרים.
בסדר, אבל זה נחקר והכל בסדר.
לא, כי אני מכיר, אני מכיר שוטרים שאמרו לי, פשוט נכשלנו, לא הצלחנו.
אה, זה לא נחקר. טוב.
אל תהיה ככה. אל תהיה...
דבר תר לחקור פשוט.
למה? תהיה, אל תהיה ככה. זה, אבל זה פשוט, אתה יודע, מה שבאס לי זה המכניקות, זה לא...
יש מישהו שמחליט מה חוקרים ומה לא. ובמה משקיעים המון 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 משאבים, באיזה חשדות ובאיזה לא משקיעים בכלל. ואז, איך אומרים, זוכים בשיתוף פעולה של אותו אדם לנצח.
רק לשם ההגינות, אני רק רוצה להגיד, גם כשאני מסתכל על דברים של משפחת נתניהו, I call bullshit על הרבה דברים, בסדר? אני רק רוצה שירשם לפרוטוקול שאני, I'm calling bullshit על הרבה מאוד דברים.
נראה לך שיעיר נתניהו, הוא לא דמות שהייעוץ שלה בתחומי המדיה והתוכן מבוקש במקבי העולם?
לא, גם אין את הטענה הזאת. זה שהאיש, אני לא יודע מה הוא מתפרנס, זה גם לא מעניין אותי, כי בסוף לאבא שלו יש עשרות מיליוני דולרים, ואני מתעניין בדברים הטכניים האלה, זאת אומרת, מי משלם לו, ולמה,
ותראה, כשאין לך הרבה הוצאות, כשאין לך הרבה הוצאות,
תיינו.
הכסף נוטה להצטבר.
זה כמו ש... אתה יודע, אנחנו... זה קורה לכל אדם שומר חוק.
כשאין לך ארנק.
עזוב, 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 עזוב.
בלי ארנק חודש, מלא כמה כסף תחסור.
עזוב, עזוב אותי. אני אגיד לך מה...
אם את זה ב-S&P 500, overtime.
נכון.
יהיה לך גם, גם ביבי מאני.
אתה מבין שבגלל שיש את המציאות הזאת של אף אחד, מאיפה יש לו כסף? הוא קנה ביטקוין ולא מחר פנזונה, הנה זה הסבר שאני לא יכול להתבקח איתו. כל מיני כאלה, אבל שאתה עובר...
של ביבי זה פחות.
כן, אבל שאתה עובר נגיד מקריית טבעון לעיר הערבית הסמוכה, ואתה אומר, אוקיי, זה יישוב שהוא עשירון 9 או 10, וכל המכוניות פה זה סובארו ומאזדה, ואז אתה עובר ליישוב ליד, שהוא כאילו עשירון מאוד נמוך, ויש מרצדס מייבח. מתחת למקום שקניתי בו לאש, וכל מיני כאלה, ואז אתה אומר...
מה יבח, איזה אוטו טוב.
אוטו פנטסטי. ואז אתה יודע, אז אנחנו אומרים בחברים או במשפחה, אוקיי, זה בטח העלמות מס. ואני אומר, העלמות מס לא כזה מסביר, כי במקרה הכי קיצוני, הבן אדם יש לו כפול כסף. זה העול המס בארץ. במקרה הכי קיצוני, יש לך כפול כסף. אני אומר, גם בכפול כסף, אתה לא מגיע למרצדס מייבח ששוכבת פה. יש פה משהו אחר.
לא, ברור, זה... עוד מס, אתה יודע, זה...
זה במקסיום כפול כסף.
שעובדים, כן.
כן.
אתה מדבר על כסף פסיבי.
כן. אני מדבר על עבריינים, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, וכולם סבבה עם זה, כולם כאילו, אתה יודע, פותרים את זה באיזה משהו קטן כזה, הוא בטח מעלים.
אתה לא תמיד שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? המייבח הזה, לא סתם, אני רשומה על שם של מישהו. הרי זה אוטו במדינת ישראל, יש לו מספר רישוי, כאילו. אז הם לא עושים, מקשרים, כאילו, את הכתובת ואת התיק בביטוח לאומי עם השם של הבן אדם הזה או מישהו מהמשפחה שלו, שיש לו פתאום מייבח, זה לא קופץ, אין ישר איזה... אתה מבין בדברים האלה, זה לא קופץ.
מה זה מבין? אני מיודד עם מי שניהל את מס הכנסה. אני אפילו שאלתי אותו on the record, באחד הפעמים שהוא היה פה, למה אין לכם, אם יש לכם 2,000 חוקרים, למה אין 6,000 חוקרים כי זה יחזיר את הכסף.
אבל אתה יודע מה, אם יש 6,000 חוקרים, אם יש 6,000 חוקרים, שאתה מחפש את האהוב בחנות פלאפל, או הסתרו פיתות לאיזה מישהו. לא יטפלו בקרישים הגדולים.
אז הם מטפלים גם בחלק מהקרישים הגדולים, אבל לא...
מאוד בעדינות.
כן, הרבה פעמים גם לא מצליחים. זאת אומרת, נורא קל לי להגיד שאני עושה את השיחות האלה off the record, אומר, למה אתם לא מצליחים לתפוס ככה וככה? הוא אומר, כי הרבה פעמים זה לא כזה קל. זאת אומרת, אם אתה חייב לפעול במסגרת החוק...
או, זה גם לא זה, וגם אתה יודע, נגיד הצלחת לתפוס, מס במדינת ישראל, נגיד תפסת אותו. אז אוקיי, נכון, חילטת לו ולקחת את הכסף וזה.
שזה קורה לא מעט, דרך אגב, כן?
מה, כן, כן. אבל מה הנישה בסוף? אתה יודע, בסוף, הולכים לכלא לשנה, אתה יודע, שנתיים. אף אחד לא יושב בכלא 10 שנים על עבירות מס. במדינת ישראל, באמריקה אולי קצת יותר.
כן, חוץ מהעובדה ש... שוב, אני מדבר על העניין המכני-טכני, אני לא מדבר על העלמות מס. אני אומר, מאיפה לכל ארוחות הכסף הגיע?
ברור, זה...
זאת אומרת, יש פה איזה מטריקס, תמיד שאתה יושב כזה בשיחות עם חבר'ה, אתה אומר, איך אנשים מסתדרים? זאת אומרת, אתה מסתכל ימין לשמאלה באיזה יישוב, ולא יודע, איך כולם פה מסודרים, מסתדרים?
אני נגיד, לא, אני נגיד משגע אותי, הקטע הזה של רכבי יוקרה, אני לא מצליח להבין, תראו אנשים עושים ברכבים, ובא כמה הם עולים. תשמע, אני לא יודע, אני ואשתי, אנחנו מתפרנסים, לא רואה, כאילו, יודע מה המשמעות של עכשיו לקנות אוטו במיליון שקל.
אני לא יודע מה המשמעות של אוטו במיליון שקל, אני יודע מה המשמעות של מיליון שקל.
כן, אז עכשיו, בדיוק, אוטו באוטו שזה הוצאה, זה השקעה הכי גרועה שיש בעולם.
כן.
ואני אומר אצלי, איך לדפק יש לאנשים כסף? עושים עכשיו לנסוע באוטו של מיליון שקל, אנשים שאני מכיר, אני יודע מה הם עושים בחיים. איך, מאיפה זה, כאילו, איך זה קורה?
יש לי חבר שעשה...
זה מיליון.
האמת היא שבהרבה מקרים זה די מבאס לגלות, וזה לא מבאס כי זה, אתה יודע, אתה אומר, אוי, לא. אז כן, יש לי איזה חבר שעשה סדרה לזמרים מזרחיים שלא שודרה, כי המפיק נורא פחד בזה, וזה היה אחלה של סדרה, ולא יצא. הוא עשה את התחקיר, הוא אמר לי על איזה זמר מזרחי, מפורסם, זמר ים תיכוני, אסור להגיד מזרחי יותר, שאומר, כי כולם עם המכוניות האלה, והוא לא עבריין או משהו, אז הוא פשוט פרס את זה למלא תשלומים, ולקח הלוואות, ועכשיו הוא מסובך בגלל האוטו הזה, ואתה אומר, אוי, איזה סיפור עצוב ולא סקסי.
לא, זה לא סקסי.
המציאות הרבה פעמים היא לא מאוד סקסית, צריך גם להגיד את האמת, שהרבה פעמים המציאות היא די עלובה ועצובה, כמו ש...
סופר עלובה.
אם יום אחד יחקרו את השבעה באוקטובר, ואני לא חושב שיחקרו כמו שצריך את השבעה באוקטובר,
לעולם לא.
אני
כן, שיגלו שזה בעיקר עלוב, שזה בעיקר עולב.
זה בעיקר עולב. זאת אומרת, זה כשל שהוא מלמעלה למטה, בצורה עלובה בכל הדרגות לעניות דעתי.
מאוד מסכים.
זאת אומרת, שאני רואה, ואני מכיר את זה מהאנשים הכי קרובים אליי, מבני משפחה, מההורים, אפילו אני בא להגיד, זה בטח ראש אמן שעשה ככה, והוא שעשה ככה, ואני אומר,
זה באמת נכון, אבל זה עולב, לא עשו שום דבר.
לא, לא. הסיפור, אתה יודע, שמספרים בחלק מהמשפחה שלי, זה הם בטח רצו לדפוק את ביבי, אז הם חשבו שהם ייתנו למשהו קטן לקרות, ואז זה ידפוק מי, ואני אומר, אתם חיים במדינה שמשהו ענק קרה, וביבי עדיין ראש הממשלה, כן? אז אולי התיאוריה המקורית היא לא כזו טובה.
סופר לא קונספירטיבי בנושא. זה קלאסי, גם כל מי שאני חושב קצת מכיר את הצבא, אני גם מכיר די טוב את עולם המודיעין, בדרגיו הגבוהים ביותר, זה פשוט עולב.
זאת אומרת, שלא יחשבו שאני לא חושב שאנשים עובדים קשה, כן? אני פשוט יודע שזו עבודה קשה, ונורא קל להישאר במקום.
נורא מטומטם, אפשר גם לעבוד קשה במערכת נורא מטומטמת, ולא יעילה.
וזה קשה. ואתה יודע...
לעבוד פול, אפשר לעבוד פול גז בניוטרל.
נכון. יש הבדל בין...
קל.
בין work effort ואפקט.
כן.
זאת אומרת, פשוט בעברית הכל מתכנס לאותם מילים. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי יש מלא 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 שאלות מן הקהל שחיכו לך, ובטח זה יפתח עוד דברים. ואני לא רוצה לקחת לך פה את כל היום. יובל אלעזרי שואל, ויק מקי או ברק הראל?
Interesting.
כן.
ויק מקי תמיד, במצח.
מה, לי יש בעיה עם אנשים כמו ברק הראל, השיער שלו טוב מדי של עמוס תמם, וויק מקי הוא מישהו שאני יכול להזדהות איתו. אתה
יכול לחבר אליו.
כן, הוא נראה כמו כדור באולינג עם עיניים כמוני, וזה בסדר.
כאילו, אני חווה, אתה יודע, ויק מקי אני חווה בתור צרכן, ברק הראל אני, זה לא, אני לא יכול להתייחס לזה בצינות.
טוב, אני לא יודע איך לפתח את השיחה הזאת בלי להרוס את הסדרה, ואני לא רוצה להרוס לאף אחד, אבל עלה לך בראש, אז אני לא אתייחס לברק הראל, אבל עלה לך בראש לסיים לסדרה כמו ויק מקי? סדרת המגן, סדרת משטרה טובה.
זה היה יותר מדי, אם הייתי עושה את זה, זה היה יותר מדי, זה היה פלגיאט ברור מדי.
אבל זה עבר לך בראש, זאת אומרת? כי אתה צריך להחליט איך לסיים את הסיפור בסוף.
זה מלא עבר לי בראש, כי אני חולה על הסיום שבשיל, ואולי הסיום, זה יותר, בעיניי יותר טוב מהסיום של סופרנוס. יש בזה גם קטרזיס, זה לא רק משאיר את המסתורין, אלא גם יש בזה באמת, הוא... כאילו הוא מקבל את העונש שמגיע לו.
זה מה שרציתי, אתה יודע, כי העונש שלו זה מה שרוב האנשים שואפים אליו. חיים אפורים ו...
זה גיהנום.
ובשבילו זה גיהנום.
זה גיהנום.
הוא מסדר את הקיוביקל שלו, ו...
אתה יכול לגנוב את הדבר הזה.
זה מושלם בעיניי, אני ממש אהבתי את הסוף.
זה סוף מושלם, הסדרה.
כן, אני...
הסדרה רבה זכויות.
היא underrated,
אנשים... אפילו בעיניי יותר מס...
אני מודה, אני אוהב, כן, אני אוהב את הלכלוך על פני האומנות. עומרי מטר, אומר איזה סדרה מעולה. אתה חושב שהסדרה מוגזמת או שהמציאות יותר גרועה?
שם זה במציאות, די עולמת את המציאות. להיפך, אני חושב שהמציאות יותר, לא, סליחה, המציאות יותר גרועה. בסדרה שלי מחש זה גוף שעובד. לא משנה, עובד לא טוב, עובד כן טוב, עובד, תפקד, הולכים, עושים דברים, בלה בלה בלה. במציאות האמיתית, כאילו מחש היום, 2024, זה ג'וק.
אז הנה, זה מתקשר לשאלה הבאה. אחי עזר גמליאל שואל, אם הכל כל כך עקום, מימין ומשמאל, איך מתקנים? אז היית, זאת אומרת, רק משטרה, בוא נתחיל רק במשטרה, גוף שעסקת בו כל כך הרבה, והתנדבת כל כך הרבה שנים למשטרה, אז אי אפשר להגיד שזה בעינם שבה אכפת לו ולא רוצה שיהיה טוב. איך מתחילים לתקן את הגוף הזה?
הוא צריך להיות הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול.
אתה יודע שיש תקנים פתוחים, כן? זה נחמד להגיד הרבה יותר גדול, הם לא צריכים לגייס אנשים למשטרה.
יש לזה, ברור, יש לזה משמעויות. אני חושב גם שהוא צריך להיות יותר אזורי, כמו קצת יותר כמו בארצות הברית, זאת אומרת, פחות מנוהל בצורה ריכוזית מהמטה הארצי שם בזה.
זה התשובה לגבי הכל במדינת ישראל, דרך אגב?
וזה התשובה לגבי הרבה מאוד, בהחלט. הוא צריך ליהנות, במסגרת הגודל שלו, שוב מאוד שהגודל גם לא יגדיל סתם את המפקדות, כן, אלא בעיקר את השטח, וגם יגדיל בעיקר את נצפי החקירה המובחרים, שבמשטרת ישראל הם מאוד חלשים, גם ביכולות הטכנולוגיות וזה, כי בסוף המערכת ה-Criminal Justice System בישראל, זה מבוסס על הודעה. מחפשים אנשים שיודעו בדברים. וזה משתמשים במעצר כאמצעי להפעלת לחץ, במקום שמה שהמחוקק מתכוון שיהיה מעצר, ומנס, הרעיון זה להוציא מאנשים הודעות, ועסקאות, ולסגור עסקאות עם אנשים, עסקאות טיעון. כי יש פער ביכולות החקירה, הטכנולוגיות, המודיעיניות, השיעות, ושם צריך לחזק את המשטרה מאוד, ישראל. כסף, כסף וגודל.
כן, אני צריך להגיד את האמת, שמי שמסתכל בניגוד להשוואות אחרות, שבדרך כלל משווים תקציב הרפואה בארץ, ביחס למדינות ה-OECD וכו', במשטרה פה היא יותר מתוקצבת ממקומות אחרים, אבל המשטרה פה מתמודדת עם דברים שמדינות אחרות לא חולמות בכלל להתמודד.
המשטרה פה היא חצי מנה מתעסק בכלל, זה בכלל לוחמה בטרור ובזה ובגב. זה לא כמו משטרות מדינות אחרות, וגם אז, אם אתה מסתכל בסוף על מספר כמות השוטרים במדינת ישראל, היא מאוד קטנה, יחסית ל-1,000 שין.
כן.
ובמקומות אחרים בעולם.
אוקיי, אז רק עוד סדרה.
וגם השוטרים האלה הם לא באמת, גם החישוב הזה הוא לא באמת שוטרים אמיתיים, אלא זה בכלל איזה מגבניק שלא שומר לך על העיר שלך, אלא יושב בכלל באיזה סום אפשרו.
במדינה אחרת, מבחינת חוקי ישראל.
כן, אז בכלל לא, כאילו, תשמע, אני תמיד, נראה לי סיפרתי לך את זה אפילו פעם, אחד הפודקאסטים. אני שאתי מתנדב במשטרה בתל אביב. שמע, בלילה, לילה ממוצע בתל אביב, אז, אני לא יודע מה המצב היום, רק מתחת יותר גרוע, בין הירקון לדרך יפו, אם יש לך במשמרת ארבעה שוטרים אמיתיים, זה הרבה. שוטרי סיור, כאילו.
אתה יודע שאתה ממש, אז שאמרת את זה, שמעתי מאז עשרות אנשים שאמרו לי, בונה, חשבתי על מה שרועי אמר לי, ואני כל הזמן מחפש עכשיו שוטרים בעין, ואין שוטרים.
כן.
עשרות אנשים שונים, אתם יודעים מי אתם?
ניידת עם מדים בתוכה, זה לא באמת שוטר.
זה מתנדב כמוך.
זה אולי מתנדב, זה אולי איזה שחמיסטית, זה אולי איזה פקח עירייה שגלוריפייד. כן?
כן, אין שוטרים.
אין שוטרים.
אז בדרך כלל אין פה קונספירציות, יש הסברים מכניים מאוד פשוטים, אני מאוד אוהב להבין דברים, אז הנה, זה כמו שמה שאמרתי מקודם על אהוד ברק, ולמה שמישהו ישלם לו, אז יושב הבן אדם עכשיו שעצבני עליי, וכבר כותב את האימייל של ה-500 מילה, ומה, מקינזי לא מקבלים הרבה כסף כדי לתת חוות דעת? אז תנו לי להגיד לכם, יש הרבה, אני עבדתי בגופים כאלה, יש הרבה מקרים שמישהו רוצה להזיז פרויקט, והוא לא רוצה שזה ייקח 3 שנים, אז הוא מוכן להביא, הוא דוחף להביא את מקינזי, כדי שמקינזי בתקווה יחשבו כמור, והדבר הזה פשוט יטוס קדימה, כי השם הטוב שמקינזי יטיס את זה קדימה. זאת אומרת, יש הסברים מכניים ברורים למשמעות הכסף.
כן.
אני טוען שלא רק לסגור את הפינה הקודם, אני אומר שאם אין את ההסברים האלה, אז I call bullshit. זה הכל. זה לא שקטגורית אין מקרים כאלה בטבע, יש, אבל יש הסבר לדברים האלה. או באמת שסונחים על חוות הדעת של מקינזי, כי יש שם אנשים שהם באמת 18 שעות ביום, משחקים עם האקסל ומכינים מודל. אני טוען שבן אדם שהיה כל החיים שלו בצבא, גם אם הוא גאון מתמטי, עדיין כל החיים שלו היה בצבא, ואז בפוליטיקה הישראלית, חוות הדעת שלו, אני... I'm second guessing that. וזה בן אדם שאני אשמח להריח, וידה, ידה, ידה.
מדהימה באמת. בעיניי הוא הדמות...
אחד מהאנשים שאני הכי הייתי רוצה חמש שעות.
מלתק את מדינת ישראל.
כן.
הייתי יכול לשבת איתו פעם, לנסות איתו שיחה off the record, וואו.
אני ממש רוצה...
נראה לי בן אדם מדהים.
אתה יודע שהצעתי, אני מציק לחבר'ה שלו הרבה פעמים שהוא יבוא לגיקוני, וכל פעם אני מסיים, תקשיבו, אם הוא לא רוצה להקליט את זה...
הוא בטוח לא יבוא.
לא, אני יודע, בסדר, אין מה לעשות, אז אני אארח אנשים אחרים, אבל אני תמיד אומר, אם אתם לא רוצים שיגן, מוכן סתם לדבר איתו. אני מוכן שהוא ינגן לפסנתר ואני אשאל שאלות, אבל יש סיבה של שאלות ספרים, אני קשקש שם.
דמות מדהימה בעיני,
כן, הוא באמת נראה לי, אריק צ'רניה כתב את גיבור, אחלה ספר, כזה דיסוטופי מאוד, חורבן ישראל, מלחמה, מאוד הגיוני, עדה, עדה, עדה. ויש שם דמות של אהוד ברק, שזה בבירור אהוד ברק, ואני אומר, בוא, זה נשמע לי די הגיוני הסיפור הזה. תקראו את הספר, זה די קיצוני. בוא נעשה עוד קצת שאלות. לירן תדמור, למה אתה מטריל?
אני מטריל, therefore I am.
אתה אומר כי אתם שם, אז אני מטריל?
כן, לא יודע.
נו מה?
אני כזה מטריל גם.
אל תהיה כזה. אתה אוהב להטריל, לא?
מה זה?
אתה אוהב להטריל.
כן, לפעמים זה נחמד, זה מצפיק.
זהו, זה התשובה. לא יודע, אני...
כן, זה מנגנון הגנה.
ממה?
מודד עם המציאות. כשאתה אומר מטריל, אז אתה לא צריך להתמודד עם המציאות, זה כאילו תגובה צינית, כאילו למציאות. אתה בן, זה לא... זה מרחיק אותך רגשית.
כן, זה זה שואלים אותך פה, משה וייל, מי המציא את השמוק הסגול? את הכינוי.
אני?
כן, כאילו, מה? אתה יודע, אתם מדברים כאילו, כתב פה את יוליסס.
כן.
כן.
שאלה.
יש שמוק הסגול. אתה לא חושב שביבי דמות מרתקת?
ברור, דמות מדהימה גם. הוא ואהוד ברק, זה מאוד דומי. דמות מטורפת, ביבי.
כן, אני חושב שזה מחכה ל... זה כנראה אחרי שהוא ימות, או אחרי שהוא יעזוב, שמישהו יוציא את הסיפור המלא, אם יצליח.
בחיים. So 10 more years. בראש הממשלה שלך.
שיהיה 10 more years. גם אני כנראה לא יעמוד בגיל 50, וכנראה אזכה לראות אחרי ש...
נראה לי זה הסיבוב האחרון שלו.
תשמע, יש מחיר לתפקיד הזה. הוא הרבה שנים בתפקיד הזה. הוא לא נראה טוב...
יש מחיר למה שקרה פה בחצי שנה האחרונה.
אני חושב... אני אהיה ציני ואני אגיד שמה שעובר עליו בבית ועם התקשורת הישראלית והכל... הרבה יותר מאשר מה שקרה במדינת ישראל.
אתה לא יכול להיות. אני לא מאמין שהוא עד כדי כך כאי חושים, של כל מה שהוא עבר וכל מה שזה סבבה, אני יודע שאני סימפטייז, אבל אני לא חושב, אני חושב שה...
ואני לא טוען לקונספירציה, אני פשוט טוען שהוא...
העלות הנפשית של להיות ראש ממשלה, שמרת שלו הדבר הזה קורה, אני לא חושב שיש משהו יותר גרוע מזה. אלן כן הוא לגמרי בן אדם... תום סוציופט מוחלט, כן? שלא נראה לי.
אני מאמר על כן. אני חושב שכן, אבל...
לחלוטין?
מה זה לחלוטין? אני לא...
ברור שיש לו אלמנט כזה.
כן, כמו לכל הפוליטיקאים ברמה הגבוהה.
כן, כן. אבל עדיין, יודע, יש לזה איזשהו גבול, הוא לא סוציופט מוחלט.
כן, אני...
אחראי לכזה דבר.
אני, אתה יודע...
אולי אתה צודק. אתה יודע מה? אולי אתה צודק, כי באמת לא נראה שהוא...
אני חייב להגיד לך כן. אני לא יודע. אני לא מסוגל עם החלטות לפטר בנאדם בעסק שלי, שזה כולה, אתה יודע, הייטקיסט, היא תלך לעשות משהו אחר, הוא ילך לעשות משהו אחר.
מחרים את העבודה אחרת.
אני בבוקר, כאילו, צריך לעצור את עצמי לא להקיס. זאת אומרת, לא יודע, אני רגיש מדי כנראה.
אני רואה את זה על אשתי.
לא, כן, אני... ישב פה יוסי מלמן, מהארץ. לא מבוגר, אז הוא דיבר כזה בצורה תקיפה לחטופים, וצריך להחזיר את כולם, והכל. אמרתי, תקשיב, ואת החבר'ה שרצחו ביתמר, שחזרו לי כי הם שמעו תינוק בוכה, והם חזרו כדי לדקור את התינוק הזה ולרצוח אותו, והם עכשיו המלאכים, כי אני מכיר אנשים בשבס, הם אומרים לי, החבר'ה האלה הם המלאכים בכלא. זאת אומרת, הם המלאכים כמו שסינואר היה המלך בכלא. אתה תשחרר אותו? והוא אומר אחד משמעית, כן, אומר, איך היית חי עם עצמך? הוא אומר, לא הייתי יכול לחיות עם עצמי, ולכן אני לא יכול, אני שמח שאני לא צריך לעשות את ההחלטה הזאת. אמרתי, אוקיי, זה כן, זה כן.
כן.
זאת אומרת, זה נחמד לדבר, לקחת החלטה, בלי באמת לקחת החלטה.
מה להציע,
כן. כן, אם אנחנו עושים פריימינג של זה רק החלטה מהיציע, אז הכל בסדר. אז אתה יודע, אתה...
כן, באמת, שראה, במידה מסוימת, לא יודע.
מה?
לא, לא משנה, אסוף, דקה אותי לדבר על זה.
טוב, בוא נעשה עוד קצת שאלות וזהו. בוא נראה. קצת. שואלת פה טל סוויסה, הבנתי שהוא תכנן מראש את הסדרה כשלוש עונות. אתה יכול להסביר את הסוף בלי לעשות ספוילרים? זאת אומרת, אם זה באמת, א' כל, האם באמת תכננת את הכל כשלוש עונות? ואם אתה יכול להסביר, כן, בלי להרוס.
זה כשלוש עונות, זה אמור להיות מין פרפיך כזה, עונה ראשונה זה איזי, עונה שנייה זה טל, עונה שנייה זה ברק. והסוף, סוף זה הסוף, אני לא יכול לעשות ספוילר, אני מסוים שאתה מדבר.
כן, אז לא הסוף. כן, אתה יודע, אני יכול להגיד, אם אתם
לא... מה ספוילר? לא כולם כבר ראו את זה.
לא, גם זה פודקאסט, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על הסוף, אם אתם לא רוצים, אז תפסיקו להזין עכשיו. מה הסיפור? אתה רוצה?
אפשר, אם אנחנו עכשיו הולכים לדבר על הסוף, אם אתם רוצים לא להיות מופתעים.
אז תפסיקו להזין עכשיו. כן, תפסיקו להזין עכשיו.
כן, הוא פשוט פאקינג מת, כאילו, מה
תסביר? אני לא מבין מה... אנשים נורא...
איפה השאלה? הוא לא חי, הוא לא חזור לחיים. מת.
אתה ראית? אתה ראית טופ בוי?
הייתי מזמן, את הסדרה.
כן.
כן.
אוקיי.
זה חלק מזה, לא הכל.
אז אני עכשיו הולך לדבר על הסוף של טופ בוי, סדרה שאני מאוד מוליץ עליה. אם אתם, זה מבאס אתכם, תפסיקו להזין עכשיו, אוקיי? גם הוא הורג את הגיבורים שלו. וראיתי מלא בריטים כאילו בטוויטר, ארסו לי את כל הסדרה, אני לא מאמין שהם עשו את זה. אני אומר, וואו, איזה ילדותיות.
לא, תשמע, אנשים מתחבר, זה בסדר, אנשים מתחברים לבדה, זה פתאות חלק מהחיים שלו, כשאתה דבין של סדרה. ונכנס חזק לסדרה, זה פתאות חלק מהחיים שלו. מה, אתה יודע איך אני התבאסתי מהסוף של לוסט? לוסט היה בשבילי, אני ואשתי היינו עושים כל ערב... שכל פעם שהיה פרק, לא, זה היה פעם בשבוע, היינו עושים ערב מיוחד, ערב מקסיקני, מכינים אוכל מקסיקני, יושבים, רואים לוס. היינו רואים את זה בעדיקות דתית. הייתי עמוק בזה.
אני הייתי קורא, זהו, אז אני הייתי קורא בסוף כל פרק והכל, וכל כך שברו לי את הלב, הרמה הנמוכה של הסיפור בסוף, שעשיתי מה שעשיתי גם משחקי הכס, את המחאה השקטה שלי, כי אני בן אדם פלצן, פשוט הפסקתי לצפות כמה פרקים אחורה, ואנשים אמרו לי, איך, אבל ראית עד עכשיו, ולא עסקתי לזיין את השכל הזה, אמרתי, כן, אני לא אכפת לי לאיפה הם יקחו את זה, אני לא, I do not approve.
אז לא, אז אני ממש מנפגעי לוסט, ואני מבין את זה.
בוא נעד.
הייתי הסתובבתי איזה שבוע בדיכאון. וואי, איזה חוסך, וכן לי סיפוק.
כן, אבל זה נראה לי, אני מהצד חשבתי את זה, זה פשוט מקרה קלאסי של אנשים שהיה להם סיפור מגניב לספר, והכסף פשוט שכנע אותם.
לא, זה לא סיפור, היה להם פרמיס מגניב. והם רצו עם הפרמיס פשוט.
כן, בבירור לא היה להם סיפור מגניב וספור. בבירוש, בפירוש זה היה ההנג'וב הכי ארוך בהיסטוריה.
כן, בדיוק, פלאף, זה היה פלאפינג לחלוטין.
כן, יש פה הרבה אנשים שמפרגנים לשחקנים שלך, מי המלהק מלהקים שיתרו את לירז, היא מושלמת, היא מהממת.
לא שחקנים שלי, שחקנים של הבמה, אלון זינגמן, הגאון, שבגללו בכלל כל הדבר הזה, נראה ככה. ושל המלהקת אילי יובל המצוינת, וגם יואב גרוס, שמאוד מאוד כל מה שקשור ללפיוק תמיד, נגיד הרעיון של שלום, והרעיון של שזיה עמוס, בתפקיד הבד גאי, שזה בעצם מה זה נגד זה בהתחלה, והוא פשוט צדע, הוא אמר, חייבים שזה יהיה מישהו לאבבול, והוא ממש צדע.
חלק מהחבר'ה פה, ויש לנו עוד שש דקות, אני אומר לך מראש, אז אל תשבר לי פה, חלק מהחבר'ה פה הם מתבאסים בשמך על הביקורת של רביב דרוקר ושואלים אם זה הפריע לך.
רביב, והוא?
לא, אל תהיה ככה.
אני בשביל איזה badge of honor.
באמת? עד כדי ככה? לא מפריע לך? קראת את הביקורות?
קראתי חלק מהביקורות, ברור.
וזה לא מפריע?
לא, את הזה של דרוקר אבל לא כתוב. ראיתי איזה קטע כזה שהוא עשה בתוכנית.
אני מודה שאני לא ראיתי, הקראתי את זה, שאל אותך.
זה כזה מין מונולוג בתוכנית שלו, שפעם בשבוע מנג'זים לי לבוא לשם לאולפן.
זה לא, זה כמו שאני יכול להגיד שאני על אהוד ברק מרים יד על מאיפה הגיע מיליוני דולרים, ואני עדיין אשמח להריח אותו, כן?
כן.
אני לא רואה שזה סתירה.
אז לא, אז הוא עשה קטע כזה, קטע של יש לו מין מונולוג כזה.
אוקיי. וזה לא הפריע לך?
את הוידאו, כאילו. לא, אני באמת לא מבין למה זה הפריע לי.
לא יודע, אנשים פה
שואל. זה הביך אותי, זה מאוד הביך אותי בשבילו, כאילו. ממש ברמה של, אמרתי, וואו, אני לא עושה את השטות הזה, כאילו. מי זה לא מזיז בכלל?
טוב, יש פה הרבה שאלות על היבה וכאלה, לא יודע אם זה מעניין אתך לדבר על זה.
ממש לא.
כן, הנחתי. כן, כן.
נון אישו הזה.
כן, הנחתי, ובגלל זה גם לא הצפתי יותר מדי. שאלה אחרונה מהצד שלי. זה היה עובד בנטפליקס לפי דעתך?
בטח.
אז למה?
הסדרה הישראלית, כאילו, בעברית. תראה, זה עובד לא רע בעולם.
אתה מקבל תגובות?
כן. כן, ממש.
זאת אומרת, אנשים שלא מחוברים לשכלי הישראלי רואים וזורמים?
הסדרה היא... זה שהיא כאילו מאוד, כאילו נראית לנו נורא ישראלית, בגלל איך שהיא עשויה, זה אחלה, אבל בעצם סדרה אמריקאית לגמרי, הרי. ואתה יכול את כל הדבר הזה כמעט אחד לאחד לעשות טוב בלוס אנג'לס.
עם אנשים יותר יפים, אבל כן.
כן.
אנחנו עם.
אנחנו גם שם מכוערים.
לא, אבל הם לא שמים את המכוערים בטלוויזיה, מה לעשות?
כן. לא, לפעמים כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה מצליח, אבל זה באמת הפלטפורמות שזה נמצא בהן בחול, הן פלטפורמות כאלה קצת יותר אייברו, בארטה, בצ'אנל 4, בכאלה דברים. אז לא יודע, לא יודע אם נטפליקס, לא יודע, אני ראיתי, בנטפליקס היה דלי קריים, עכשיו גם עוד עונה שזה, אגב, זה סדר מעולה, עודית, מעולה, 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 קשה. וזה עובד שם נראה לי, כאילו, עשו עוד עונה.
כן, אני מסתכל...
יש בזה משהו מאוד מכיר את מה.
נכון, כי זה מאוד הייפר-לוקל כזה, אני מסתכל...
מאוד כזה הייפר-ריאליסט.
כן, הייפר-ריאליסט, ולא...
הוא מנה כי יותר אוניברסלית.
כן, אני מסתכל נגיד על...
עוד הודי.
על הגשר.
הודי והודו היא מאוד שונה מ...
נכון. אז אני מסתכל נגיד על...
ההבדל בין הודו לבין המערב, אתה יודע מה ההבדל בין ישראל לבין סאב.
מסכים, ואני מסתכל נגיד על הגשר, שהפציצה, וזו סדרה שנהניתי ממנה מאוד, אבל היא לא באמת, זאת אומרת, מעבר לשפה ול... טק, 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 וזה, זה הקיום של גשר בין שתי מדינות, אוקיי, בסדר. אין שם משהו באמת סקנדינבי.
לא, גם באמת עשו לה איגוד אחד לאחד אמריקאי.
וזה לא מאבד כלום.
לא? זה ככה גם בשאיפה היא מנהת.
יש איבוד?
עובדים את זה, דיימים אלו ממש צריכים לראות מי ירצה לעשות את זה.
צריך לעשות פיצ'ים וכאלה?
לא, יש סדרה.
יש סדרה.
שכבר כבר הרבה אנשים ראו בחול גם.
טוב, היה פה קצת שאלות על, על, על התוכנית של נדב פרי וכאלה, אם בא לך, או שסיימנו, מה אתה אומר?
בכיף, אתה מדבר על פודקאסט עם התחרה?
ברור, אני מת על נדב. כשנדב התחיל, הבאתי אותו...
איך לא התראיינת אצלו?
הוא לא הזמין אותי, אבל גם אני לא יודע שהם מזמינים אותי, אני אומר, למה שאני אבוא להתראיין?
כן, צודק.
תראה, עם כל הכבוד, אתה עשית סדרה, מה אני עשיתי? אני מדבר עם אנשים שעשו משהו. אז מה? זה לא, אני אתן כבוד, אנשים שעושים דברים, זה כמו נדב. לא יודע, נדב, לא הבאתי אותו לדבר על זה שהוא עושה פודקאסט, הבאתי אותו לדבר על...
על העבודה שלו.
על הגז, בטח. אתה יודע, על דברים כאלה, כי זה משמעותי לכלכלת ישראל, וזה מעניין. ואם זה על הדרך הוא מקדם את הפוד, אז מה ששמחתי, אתה יודע, הוא, כן. אתה יודע, זה תוכלית פצצה, ואני מאוד נהנה מהפוד שלו, אז למה לא?
רק כיף לי. אם הייתי גר בתל אביב, הייתי בא כל שבוע, אבל אני גר רחוק.
כן, אז חלק מהחבר'ה מתבאסים שחברי הפאנל האחרים מזלזלים בדעות שלך, ושאלו אם זה מפריע לך.
מזלזלים בדעות
שלך? זה לא יודע, אני מאזין, אני לא הרגשתי לזה.
קודם כל, נדב, אני, בדרך כלל אני בפאנל עם נדב, אסף וגלי. שלושתם אנשים שאני מאוד מחבב.
כן.
אסף, אני חבר שלו הרבה שנים.
שלושתם יתרחו גם פה. אתה יודע, זה ביצה נורא קטנה.
נדב הוא חבר גם, גלי גם בחיפה עוד חברה. אין לי, הם יכולים לזלזל בכמה שהם רוצים, אין לי בעיה. אני לא אחד שאכפת לו, אין לי, כאילו, לא נפגע, מדבר, אתה יודע.
כולם נפגעים.
גם בדרך כלל הם יוצאים מטומטמים.
כולם יוצאים מטומטמים. המציאות מטומטמת. המציאות מטומטמת, כי היא מורכבת מכולם, שאנחנו מטומטמים. זה הקטע. מי שחושב שהוא נורא מיוחד, לרוב, אתה יודע, מקבל מיליוני דולרים ממקורות זרים, ומשכנע את עצמו שזה הגיוני שהוא מקבל מיליוני דולרים עבור חוות דעתו. זה הדבר המטופש היחידי בעיניי. כל השאר צריכים להכיר בטיפשיותם. זהו, סיימתי, רכבתי על הדבר הזה לשקיעה.
וואי, אתה חם על הרחבת דעת הזה, פעם? אתה שכחתי מזה כבר.
כן, אתה מבין אבל שהמציאות שלנו מלאה בדברים כאלה. זה סתם בגלל שהיום דיברתי עם שוטר שעבד על התיק של ליברמן, או משהו כזה, לא משנה. אבל זה סתם בגלל ש... אתה יודע, יש דברים שהם כל כך... זה הסיפור הזה של לראות המייבח ופשוט לעבור הלאה. ולשמוע שיש לך שר אוצר שקיבל מיליוני דולרים הבת שלו ולעבור הלאה. ולשמוע שיש לך ראש ממשלה שכותב חוות דעת ולקבל מיליונים ולעבור הלאה. אתה יודע, זה מסוג הדברים שנורא קשה לי לעבור הלאה עליהם. סילי מי. כן, זה... תשמע, ואני אסגור בזה שלא יחשבו שהנה, אני רק מטריע לכיוון אחד. כן, גם מכל מה שקשור לצוללות ולעסקאות נשק בצבא. ההנחת המוצא שלי, שיש שם הרים של שחיתות, אבל היא לא ייחודית לראש הממשלה. הייתי שמח שינערו את כל הדבר הזה מלמעלה למטה ושהכל ייפול.
כן, הבעיה ששמים איזה מטרה, ואז כדי לתפוס אותה, נותנים פס לכל מיני מושחתים אחרים, ואז מפספסים כל מיני דברים מעניינים. מימד החמישי זה פרשה מאוד מעניינת.
כן?
בוודאי.
למה?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אולי בגלל שזה...
נראה לך מעניין שיש חברה, לא אומר לך מעניין שיש חברה שאלה החברים, אלה המנהלים הבכירים בה, שהמשקיע המרכזי שלה זה ויקטור וקסלברג, עם כל מה שנחשף עליו אחר כך, שעוסקת במה שהיא עוסקת, שמקבלת את תנאים מפליגים ממשטרת ישראל, ושהחקירה של כל החשדות הדי משמעותיים האלה עוברת לרשות הבחרות,
יש מצב שפה יש לי בליינד ספוט, בגלל שאני עובד... לא, אני אומר, הבליינד ספוט שלי נוצר לא בגלל שאני מחובבי גנץ או משהו כזה, אלא פשוט בגלל שאני משחק במשחק הזה של היזמות כבר 15 שנה. אני פשוט מכיר בזה שהכל זה הרבה פעמים קשקושיאדה די גדולה.
אבל זה לא סתם קשקושיאדה, זה קשקושיאדה למשמעויות ביטחוניות. סתם לשקר סתם למשקיע זה בסדר, אתה יודע.
צריך להגיד האמת שזה מסוג הדברים שממש מפריעים לי ברמה האישית, שאני שומע סיפורים כאלה.
הסיטואציה.
כן.
מלא סיפורים.
כן, זה דברים שאני שונא לשמוע עליהם. אני כן אגיד לפני סיום, שאני אחזיר אתכם לפרק של יובל דיסקין, ששאלתי אותו למה הוא לא עושה עסקים בישראל. אז הוא עצר כזה והיה לו מבט מאוד רציני, והוא אמר, כי יש לזה טעם לפגם. כי אני לא רוצה, אתה יודע, כראש הבק לשעבר.
כשראש הבק לשעבר מתפרנס מכל מיני אלוהים יודע מי בחול, זה סבבה.
אני חושב שזה, אתה יודע, זה כמו שאתה משחד מישהו באפריקה, אז זה פחות נורא מאשר לשחד מישהו בישראל.
כן, אבל אתה תמיד תוכל לשאול את עצמך, האם הבכירים האלה, שמים בעצם עובדים כשהם לשעברים, ועדיין יש להם פרופיל תקשורתי, ואפילו גם ביטחוני עדיין מאוד גבוה, האם זה הגיוני שמי שמשלם להם את המשכורת, זה לך תדע מי בחוד?
אני לא יודע מה זה הגיוני, זאת אומרת, בארצות הברית הדבר הזה הוא מאוד ממוסד. זאת אומרת, ההבדל היחידי הוא שבארצות הברית...
פה, כשניסו פעם אחת למסד את זה, זה היה קץ הדמוקרטיה. צריך גם לחשוב למה זה קרה.
כן, פשוט בארצות הברית, למי שלא מכיר, אנשים עם המון המון כסף, בסוף כמה כבר סירות אתה יכול לקנות, כמה מכוניות אתה יכול לקנות, בסוף אתה אומר, אוקיי, אני אשתמש בכסף שלי כדי להשפיע פוליטית. אז הם מתחילים, אתה יודע, את הטינק טנקס, והם מתחילים להכניס תרומות במלא כסף.
כן, ואז הם מעסיקים בטינק טנקס האלה, כל מיני גנרל קולונלים ישראלים שעבר בתור יועצי. ופה אין כזה דבר, אין פארה במדינת ישראל.
כן,
אני אומר... יכול לעבוד עם איזה... עם איזה חברת סייבר קטארית שבא לו, ואז לבוא ולספר לנו בטלוויזיה כמה חשוב לעשות בדיוק מה שקטאר רוצה.
כן, מצד אחד, זה ש...
כן, בצירוף מקרים התורה.
כן, מצד אחד שהכל על השולחן, כמו בארצות הברית, זה מבאס, כי אתה פשוט...
אבל פה שום דבר לא על השולחן.
כן, זה הצד השני. זאת אומרת, נגיד ג'ורג' סורוס...
פעם לעשות משהו על השולחן, זה קצת דמוקרטי.
ג'ורג' סורוס, הדעות שלו ידועות לכל. הוא אומר, אני מיליארדר, עשיתי את זה מניפולציה על מטבע.
הוא עשה לעצמו איך רמת מסך.
מה זה רמת מסך? הוא אומר, כל מה שאני עושה זה כי זה הדעות שלי, זה מה שאני מאמין.
גם ידוע מה הוא עושה, הוא עושה בגלוי את הדברים. בגלל זה אני מעדיף אותו. הבעיה שיש לו עוד מלא כמו וגם גרועים בהרבה, שאתה לא יודע מי בחיים ואתה יודע מי זה הפרצוף הזה, תראה, אתה לא מוצא אותו בגוגל אפילו.
כן, יש כאלה, זאת אומרת, לא יודע, הספונסרים של כאלה, שפשוט הם רוצים להשפיע, אבל לא רוצים שידעו. אני אומר, אוקיי, אם לסורוס מותר, אז להם אסור רק בגלל שאני לא יודע מי הם, הרי אם אני יודע מי זה או לא יודע מי זה...
לא, אני חושב שבמדינת ישראל היה צריך להיות, בגלל גם האופי הגלובליסטי של המדינה והפגיעות שלה, היה צריך להיות פה פער דרקוני ביותר במדינה, יותר גרוע מבאמריקה.
במובן של כל מי ששם כסף בו...
כל מי אם אתה עובד בשביל אנטיטי זר, בטח מדינתי, או שיש לו איזשהו קשר מדינתי, אתה חייב ושזה יהיה registered איפשהו, שיפקח על הדבר.
אתה
מייצר עכשיו את זה. מה שקורה פה היום, שיש לנו פה ארסנל שלהם של סוכני השפעה, שאתה לא תמיד יודע בדיוק שמי הם עובדים. והם משפיעים בצורה משמעותית על המתרחש במדינת ישראל. זה גם כואלת מבחינתי, לא הגיוני לי שאיזה גוף שאני לא יודע מי התורמים שלו, ישנה את המבנה החוקתי של מדינת ישראל. עכשיו, הוא פועל לשני הצדדים, במקרה כואלת זה עוד הקטנים, כן? יש לך עוד מלא גופים אחרים, זה מהצד השני, שמשפיעים על המבנה החוקתי של מדינת ישראל. כבר הרבה שנים ובהרבה יותר יעילות.
כן, אני מודה שאתה יודע, הגופים האלה, הרי קהלת אומרים מה הדעות שלהם, מה הם מנסים לעשות, הקרן החדשה אומרת מה הדעות שלה ומה היא מנסה לעשות. זאת אומרת, אנשים אומרים, אני חושב שאתם רוצים מדינת כל אזרחיה שבה כולם שווים. אומרים, כן, זה כתוב בטח איפה שם במניפסט שלנו. ומהצד השני, אני חושב שאתם רוצים מדינה אתנו-יהודית והכל. כן, די, כן, סבבה, כן, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אני אומר, אם מאחורי הקלעים יש איזה אבנגלי ששם את הכסף, או מהצד השני, קטרי ששם את הכסף,
או לא, זה בעיה.
זה בעיה ברגע שזה מגיע לאנשים אנשים ספציפיים ולא גופים. שם, זה, הגופים אתה יודע. כן, יש מצב שפה...
מה זה מדינתי? הרי הכל חרטה, אתה מגיש שהוא תורם את הכסף, והוא מקבל את הכסף מהמדינה. יש פה הרי, עושים, אתה יודע, מרחיקים את ה... עושים אסוות בעלות.
צריך להגיד שגם זה סיפור טוב, שאני לא יודע אם אמיתי או לא, אבל ראש הממשלה... אולטרה ימני, כביכול, אהוב על ידי ימין, שמקבל כסף מהקטרים בארגזים, ואז צריך להסליק את הכסף הזה במזוודות כביסה ענקיות, שלא ברור למה מישהו עושה כביסה בין מלון במקום אחר. ואוקיי, זה סיפור טוב, ואיכשהו אולי בגלל ההטייה הפוליטית שלי, אני מוכן לראות הסרט הזה.
כן, תראה, יכול להיות שהם משלמים לביד, בינתיים הוא עובד בשבילם יפה כבר הרבה שנים.
אני לא יודע אפילו מה זה אומר עובד בשבילם, מה הקטרים מנסים, מה...
עשה דברים שחיזקו אותם מאוד בעולם. מה לטובתם. והפקיר הרבה מהביטחון של מדינת ישראל כנראה לידיים.
כן, הנחת המוצא שלי שאף אחד לא מקבל מעטפה עם כסף לכיס, אלא אומרים, אני מביא לך את זה בתמורה להרצאה, בתמורה לחוות דעת.
אני כבר מעדיף באיזשהו מקום שאני לא חושב באמת שאני... משלמים לביבי, כן? הייתי, יש שם מקום מעדיף, כי הייתי מבין את זה יותר. אז טוב, לפחות הוא, אני מבין שהוא עושה את זה של כסף. הוא פשוט מתוך עיוורון, לא יודע.
צריך להגיד, רק לסיים אולי, שקטר כן עשתה את זה, נגיד, כדי לקבל את האירוח של המונדיאל.
ברור, עשה את זה כל הזמן.
היה אנשים שחיכה עליהם על הדלת במלון, כאילו, סק של כסף. סק של כסף. בפרלמנט האירופי, יש חברי פרלמנט בבלגיה ש... מגנים על הערכים המוסלמים והכתב, אז אתה מגלה, אוקיי, הם קיבלו כסף. הנה כזה קטע, היא באמת קיבלה כסף. או הרוסים שעשו את זה עם גרמניה. זאת אומרת, למה הגרמנים נטלו על הגז הרוסי, ואז אתה מגלה, הופ, היה פה שוחד. אז אתה יודע, זה לא דברים שאין בעולם, אבל תן, נשאיר כל אחד לדמיון שלו, ולמי שלא יעשה סדרה כזו יום אחד.
כן.
יאללה, בן אדם, תודה רבה רבה על הזמן. אני מאוד מעריך את זה.
תודה אחי.
ביי ביי. כן.